אני אשאל אותך שוב את השאלה. אני שאלתי אותך ואמרת לי כן, ואמרתי, האם אתה תמליץ לי גם לבן שלך להיות שחקן? ואתה אמרת כן. עכשיו תסביר למה.
אני אסביר למה. אני חושב שלעשות את מה שעושה לך טוב בחיים, זה הדבר. באמת, אין לנו משהו אחר לעשות. אני יכול להיות מולטי מיליונר, לעבוד בעבודה שאני שונא לקום כל בוקר, שאני שונא לקום לעבודה.
כן, אבל אתה מולטי מיליונר.
אבל מגעיל לי לחיות. אז אני מגעיל לי מגניב אחרי צהריים. אבל אם אתה שחקן, לא משנה, מוזיקאי, מעצב תלבושות, תעשה מה שעושה לך טוב. אני חושב שכסף מגיע בדרך, כאילו, כסף מתווסף לזה. אתה יכול לעשות כסף עם מלא דברים אחרים היום, גם זה לא משנה. אבל התחושה הזאת של, אתה יודע, הוא בא לאיזה יום אחד, אומר לי, הוא עושה משהו בגינה, שהוא סידר, ניקה, אומר לי, אבא, עבדתי קשה, או אני עובד קשה. אני אומר לו, בוא, גל, בוא רגע. אנחנו לא עובדים קשה, אנחנו עובדים בכיף. אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים. הוא אומר לי, כן, אבל יש אנשים שעובדים קשה. אמרתי, נכון, הם קצת התבלבלו במה שהם צריכים לעשות בחיים. אז הם צריכים למצוא את מה שכיף להם לעשות, ולעשות את מה שכיף להם, כאילו להיות בפרט.
קצת נאיבי, אני חושב. מה קורה עם אנשים שעובדים בעבודות דחק? כי זה מה שהם צריכים את הכסף, אז הולכים לעבוד, אתה יודע, בלי לזלזל באף אחד, פועלים בזבל, או דברים עשו בזה.
קודם כל, אני לא מדבר על מצבים שהם מבחינתי זמניים.
אתה חושב?
כן. כי אם אתה רוצה, זה עניין של גם state of mind. אנשים ש... אתה יודע, אנחנו בדור אחר, אבל ההורים שלנו חיפשו קביעות. מה הם חיפשו קביעות? לעבוד באותו מקום עבודה. שיהיה לי לפנסיה. שיש לי זה, אני יודע שאני מסודר, ואני יוצא, ואני פורש.
אני אשאל אותך שאלה. אנחנו, קודם כל, למאזינים שלא יודעים מי אתה, רונן הרשקוביץ, אני ואתה למדנו יחד בתיכון, נכון? עברו...
כמה וכמה שנים, עשורים.
כמה עשורים, נכון? רגע. עברו 27 שנה. כן. מהתיכון. נגיד 28, אבל אני חושב...
עוד רגע.
יש לנו עוד כמה ימים. 28, אתה אחרי זה הלכת, אחרי הצבא, למדת אצל נולד צ'לטון?
למדתי באוניברסיטת תל אביב, למדתי משחק, תיאטרון, קולנוע.
ומההתחלה אתה... זה מה שרצית לעשות?
רציתי להיות רופא. ואחרי שנה בערך הבנתי שמה שאני רוצה לעשות באמת, זה לשחק. גם בתיכון, שיחקתי, זה תמיד היה שם.
אבל אז עכשיו יש לך עסק מאוד מצליח, נקרא קומיקזה.
קומיקזה זה אחד המופעים שלנו, זה מופע שעושה, עשה כבר 3,500 מופעים, ועושה 400 מופעים בשנה.
שניים ביום?
לא, יש לנו ימים של 4 מופעים, ויש ימים ששקטים. היום זה יום שקט.
אוקיי. אנחנו מקליטים בשבועות, כן. אבל אנשים שומעים את זה מתי שבא לך.
אבל אז יש ימים של...
כן, כן, אני רק בודק שמקליט, נפתם לחצתי. כבר גמרתי פרק אחד ולא הקלטתי כלום. אוקיי.
אז יש ימים של 3-4 מופעים, ימים של 5 מופעים, נגיד יום שלישי האחרון. יש 3 מופעים בבוקר ביוקנעם, אחרי זה מופע בצהריים, משרד החוץ, שגרירים וקונסולים
ומשפחות. האם בביתו של השגריר באמת אוכלים פרה רושה?
תלוי באיזו שעה שלא יבים אחת של קודם תמונה עיקרית, כי אחר כך זה היה בבעיה. ובערב הופענו לקצינים שחיל הים בחיפה. זה יום כזה של 5 מופעים, אתה עובר אותו כאילו, לנו זה כבר ברמה שהיא שגרתית, אבל אנחנו בהחלט מבינים שאנחנו בורחנו בנושא.
אבל זה עכשיו, נכון? כמה שנים אתם במצב שאתם בהצלחה? יש לך גם את תיאטרון בסלון?
תיאטרון בסלון זה התיאטרון בעצם שהקמתי לפני 10 שנים, ממש בספטמבר השנה אני 10 שנים. והתיאטרון קם עם חזון שאומר הזכות לתרבות. זאת אומרת, מראש, לפני כן הייתי בתיאטרון הבימה, הייתי בתיאטרון חיפה, שחקתי בדברים שונים, אבל התיאטרון קם מראש בחזון שאומר לכל אדם, בכל מקום, יש זכות לקבל תרבות. זה הגיע גם אחרי כמה שנים שהייתי בארגון לתת, הייתי 7 שנים כמעט בארגון לתת, וראיתי את הדברים הקשים, וראיתי את הדברים הטובים, אני הייתי בצומת מאוד מאוד מעניינת של... לראות איך אתה יכול לעזור לאנשים, גם אלה שנותנים, וגם אלה שזקוקים לקבל את העזרה. ומהמקום הזה בעצם באתי והקמתי את תיאטרון בסלון. עכשיו, תיאטרון בסלון בשנים הראשונות היה לכל...
נו, אז אני אגיד לך, אני הסתכלתי מהצד, אתה יודע, אנחנו חברים הרבה זמן, אני מסתכל מהצד, ואני זוכר שראיתי אותך בפרסומת לווינר.
נכון.
נכון? ולפבריז. איך אני... זה התחקיר הכי טוב שעשיתי אי פעם בכל התוכניות שלנו, כי אני מכיר את ההיסטוריה. לפבריז היית איש גימל מאחורה מנפנף את השטיח, ובווינר אמרת not guilty, או משהו כזה. וזה היה אחרי 10 שנים בתעשייה. 10 שנים שעבדת, קראת את התחת.
נכון.
ואותה נקודת זמן שקיבלת פרסומת, לא הסתכלת אחורה ואמרת, תפוק או סמק, בשביל זה עשיתי אוניברסיטה, בשביל זה עשיתי את כל הדברים?
הכל תלוי כמה רחוק אתה מסתכל. כי אם אתה מסתכל ואתה אומר, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני אגיע לשם, זה כמו הצוורדים בשמנת, אתה מכיר את השמנת. אז אם יש לך אורך רוח ואתה ממשיך לשחות, אתה תצליח בסופו של דבר. יש כאלה שמצליחים על ההתחלה, זה עניין של מזל גם, אבל לעשות את מה שאתה אוהב, עם אורך רוח ואמונה, בסופו של דבר, לפחות, אתה יודע, אני מסתכל עליי ועל הקבוצה שסביבי, זה הצליח להם. אתה יודע, אני אקח דוגמה את דביר בנדק, שחקן מוכר, מוערך, אחד השחקנים, אם לא השחקן, הכי נעשה היום בשוק, כן? בשוק שלנו. והבן אדם, כשהוא יצא מהבית ספר, נכנס להבימה, תפקידים סבבה. לא היסטרים.
אפשר לחיות מלעבוד בבימה, או שצריך להשלים את זה בעבודות מסביב?
בדרך כלל צריך להשלים את זה. בטח בהתחלה. בטח בהתחלה. אני כשהייתי בהתחלה, הרווחתי 4,900 לחודש, וכאילו, דובר אתכם לא ב-2000, וגם מה זה לא היה, זה היה כלום, וצריך לנהל בר בלילה. אז הייתי גומר הופעה, והולך לנהל בר. הייתי גומר, כאילו, סוף שבוע, והייתי הולך לעשות את הכסף שלי בסוף שבוע. אבל זה בדיוק מה שבאתי לך לגבי עבודות דחק. זאת אומרת, תעשה את מה שאתה רוצה, תפתח את מה שבאמת עושה לך טוב. עכשיו, תחשוב רגע ברמה פרסונלית. אם אתה עובד במשהו שהוא מדליק לגמרי אחרים, בסדר, הוא מביא לך ים בכסף, אבל חרה לך בזה, אתה קם, כאילו, אתה מתבייס ללכת לעבודה, אתה מתבייס ללכת למשרד, או לא משנה מה אתה עושה, אתה בתוך אנרגיה של זבל.
זה מאוד רוחני.
זה כן.
כן.
זה רוחני, זה תודעתי, אתה... מה שאתה עושה, זה מה שאתה מכוון את עצמך, לשם אתה מוביל את עצמך. עכשיו, אני לא אומר כאילו, זה לא ניסים, אתה לא ברגע כאילו יש את הנס הזה, אבל אתה בונה את עצמך לתוך מסלול מסוים, ולא משנה איך אתה מסתכל על זה.
אתה לא חושב שיש לך איזה הטייה שאתה אומר, בגלל שאתה עצמאי, עוד בתיכון היה לך איזה עסק, נכון? את הבלונים, את ה...
כן, ליצנות, היינו
עושים. ליצנות, וכל הדברים, עצם העובדה שאתה עצמאי ומסוגל לנהל את העסק, זה לא קצת מטה את החשיבה שלך? כי לא כולם מסוגלים להיות עצמאיים. לא כולם. אתה עושה את זה עם עוד שותף, אבל יש לכם גם קאדר של אנשים שעובדים אצלכם. אני לא יודע אם הם עובדים. שחקנים הם עצמאיים בדרך כלל?
רובם.
כן?
רובם. יש כאלה שהם על פיירול, בתיאטראות הרפרטוארים.
כן?
הם על פיירול, כן.
הבנתי, אז השאלה שלי לא לעניין. כולם באמת עצמאיים?
לא, לא, לא. לא כולם עצמאיים. יש הרבה מאוד שחקנים שהם על פיירול, ויש לך כל מי שברפרטוארי, ונגיד, לא משנה, ילדים או תיאטרון מבוגרים, גם תיאטרון אורנה פורט, יש שם שחקנים שהם על פיירול. אבל יש לך שחקנים שהם עצמאים בצורה כזאת או אחרת, וגם כאן אתה מבדיל בין עצמאי יוזם, שזה בעצם הדבר המשמעותי יותר, ובין עצמאי שניזון, אוקיי? כאילו שהוא ניזון מזה. התיאטרון שלנו יש רוב האנשים, הם עצמאים ניזונים, הם מקבלים פרנסה, הם כמעט ולא יוצרים בעצמם את הפרנסה, זה ההבדל המשמעותי. ברגע שאתה יזם, זה בעצם עכשיו ה-game changer, כאילו ברגע שאתה יזם. ופה אתה צריך להסתכל על עצמך, כי כל אחד מאיתנו בנוי אחרת. אז אם אני בנוי לפתוח דלתות מצוין, אבל אני לא יודע להמשיך את הקשר אחר כך עם לקוחות, נגיד, אוקיי? אז אני צריך לדעת להביא איתי מישהו, שותף כזה או אחר, או עובד, שהוא זה שיעשה את המשך הקשר. אם אני יודע לעשות עבוד, כאילו לפתוח דלתות, לעשות עבודה מצוין, אבל אני חלש מאוד בלהביא את הכסף, בגבייה וכל החשבוניות, ואני לא טוב בזה. אני צריך לדעת להביא איתי מישהו שהוא טוב בדבר הזה. אתה מסתכל בעצם על כל אדם, על כל מקצוע, כעל פאזל, תסתכל כאילו מה שאתה עושה בעבודה שלך. יש לך שם פאזל, יש לך את האינג'יניר הזה, יש לך מומחה לדבר הזה, יש לך כאילו, יש לך מרכיבים שונים שבסופו של דבר גורמים ליחידה שאתה נמצא בה, שאתה מנהל אותה, שאתה מוביל אותה. יש לך אנשים, אתה יודע שבלי אחד החלקים, הגלה נוסעת פחות טוב. אז לבנות את הגלות האלה, לבנות את ה... גם כעצמאי, גם, 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 גם יש שחקן שהוא לא יזם, בסדר? הוא לא יזם, אבל הוא ממש סבבה בנהל דפי פייסבוק. לבוא ולהגיד, אני אעשה את הפינה הזאת, זה כבר ליצור משהו שהוא, פעם זה היה להקות של תיאטרון. אז זה לייצר משהו כזה, של להקה של תיאטרון. אחד עושה את זה, אחד עושה את זה, אחד עושה את זה. זה פורמט ש... אתה יודע, כמו הקיבוץ של פעם יכול להיות, אבל כאילו זה פורמט...
אז מי נמצא בקאדר שלך, שם בתיאטרון? תיאטרון בסלון זה כאילו הארגון גג?
כן.
וקומיקאזה זה אחת ההצגות?
זה אחד המוצרים, כן, אחד המוצרים. אוקיי. בתיאטרון בכלל יש לך את דביר בנדק, את אבי גריינק, את דן אלתרמן, אומי לבוב, יאי לבנטל, איציק לילך, שהוא הפרטנר שלי שנים. שאנחנו כבר בזרם תודעה משותף, שבתחום ההתמחות שלנו, בקומיקאזה, באימפרו, זה דבר שהוא לא יסולא בפז.
רגע, יש לנו אורח, אורח פתע.
אוי, מי זה יכול להיות? אולי זה הרום סרוויס.
מה זה?
אולי הרום סרוויס.
שלום.
אלא...
כבר באמצע הקלטה, אבל...
איזה תובנות אני יכול להוריד מתוך עולם האינטור לעולם הארגוני. ויש המון. אנשים יוצאים מהרצאה כזאת באפליפטינג, כאילו מרגישים שוואו.
זה אחת מההרצאות שמעבירים אצלנו בעבודה. לא שלכם, אבל הביא לנו, יש לנו סדנת אימפרו וכל דברים. אתה יודע, yes and וכל ה...
כן, כן. זה חשיבה אחרת, זה חשיבה שהיא... זו חשיבה חיובית. אני מדבר על רוחניות, זה גישה. זו גישה שאתה לוקח אותה לחיים. שאתה בעצם מוסיף, אתה לא שולל, אתה רואה איך הדבר שנכנס עכשיו, אתה הופך אותו להיות משהו שהוא אחר, אחד ועוד אחד הופך להיות שלוש, זה מגניב.
יופי, אז עכשיו אנחנו הצטרף אלינו. אתה רוצה להציג את עצמך?
כן.
כן. אז אני אציג אותו, כי אתה לא מכיר, אבל...
לא,
עכשיו
יש
לי
נאון מוקרות. לא יודע למה. אתה תשמע מי אתה, אבל אני נחש אחרי זה למה.
כן.
טוב, אז אני יניב, אני... פיזיקאי בעוונותיי.
תגיד את השם המלא.
יניב טיימבאום קטן. אני המנהל המקצועי של מדע גדול בקטנה. למי מכם שלא מכיר אותנו, אז בושה לכם. אז אנחנו עמותת הנגשת המדע הכי גדולה בישראל. בעצם הגוף הנגשת מדע הכי גדול בישראל. יש לנו בערך 20,000 עוקבים היום. אנחנו מגניבים, לא יודע, אני בטוח שהמגניבות נשמעת עכשיו מהמקום דיבור שלי, כן.
זה מטורף, אז טוב,
אנחנו באמת מגניבים.
בגלל שאתה כזה מגניב, אז הבאתי את רונן, הוא חבר שלי מהתיכון, הוא מומחה לפיזיקה גרעינית, אבל מעבר לזה שהוא מומחה לפיזיקה גרעינית, הוא שחקן וקומיקאי.
אז כן, היום בגלל זה אני מכיר אותך, אשתי הכריח אותי לעשות מנוי לתיאטרון כמה פעמים.
נשמע שנהנית, הכריחה אותי.
כן. לא, האמת שבאמת היה.
כן, אז אנחנו מדברים כבר איזו תקופה מאוד ארוכה, ודיברתי עכשיו עם, עד שתגיע עם רונן, זו שיחה מאוד ארוכה גם, כי חשבתי שאני הייתי צריך לזייף עניין בהיסטוריה שלו. אתה הגעת לפה כדי שנדבר על צ'רנוביל.
אפשר גם, יש הרבה תקלות גרעיניות, אבל צ'רנוביל
לא, זה באופן
כללי. האימא שלהם.
כן, אז עשיתי הכנה, קראתי קצת על צ'רנוביל, וכמו כל מתנגד חיסוני מאוטודידקט, אני עכשיו מומחה, עשיתי את המחקר שלי באינטרנט, ראיתי שתי הרצאות קצרות ביוטיוב, שדילגתי להם בגלל הפרסמות.
אתה מדבר על צ'רנוביל, על הסיפור עצמו או על הסדרה? על הסדרה של HBO.
הסדרה של HBO נראיתי יותר אמיתית.
מהסיפור עצמו. לפחות ככל שאנחנו יודעים על האירוע עצמו.
בוודאי, בוודאי. אני יודע להגיד משהו על כף רגל הפיל.
כן.
נכון?
זה מגניב.
זה מגניב. אז בוא נתחיל מהדברים המגניבים, כי אנחנו תכף מאבדים את כל השומעים. מה זה כף רגל הפיל?
אולי לפני להתחיל קצת רקע, מה זה כור גרעיני? שתי דקות. בוא נעבור את החלק הזה.
רגע, אני אשאל לך שאלה. אתה ראית פעם בעיניים שלך אנרגיה גרעינית, או שאתה מאמין לביג פארמה? שיש כזה דבר.
ראיתי בעיניי, אפילו עבדתי במקום כזה. אני לא יכול לפרט יותר מדי איפה. אוקיי. עבדתי בכור גרעיני. כאילו, ראיתי במו עיניי.
עד לשם, אז אפילו אתה מאמין לזה.
תשמע, ביג פארמה משלמים לי הרבה בשביל להאמין, אז אני לא יכול, כסף זה כסף, אין מה לעשות.
אוקיי, רגע, בוא נדבר קודם על הקרדנציאל שלך, כי שלי כולם יודעים שאני מומחה. אבל רונן כבר דיברנו. אתה דוקטור לפיזיקה גרעינית?
או לפיזיקה? לפיזיקה, אין כדבר דוקטור פיזיקה גרעינית. פיזיקה זה פיזיקה.
זה רק בשיר.
זה לא...
פרסקי זה פרסקי, תשמע, אתה יודע.
אני חשבתי שזה כמו דוקטור ברפואה, שיש פרוקטולוג ויש אורולוג.
גם ברפואה זה דוקטור ברפואה. אתה מתמחה פשוט בכל
מיני דברים. אז מה ההתמחות שלך?
אז בתואר השני עשיתי גרעינית, ואחר כך מצב מוצק ואופטיקה. היום אגב אני...
מצב מוצק אני כל בוקר.
כן, ואופטיקה עשינו עכשיו, עשיתי לו הדגמה של האוקולוס.
מגניב.
עשית, עברת?
לא, אני יודע מה זה, אבל לא...
תקשיב, זה שינה לו את החיים.
מטורף.
זה לפני ואחרי. לפני 20 דקות, ואחרי 20 דקות. כל מה שהיה. אוקיי, איך עובד קור גרעיני?
אז הרעיון זה פשוט האיש ה-MC בריבוע שכולם מכירים, הופכים מסה לאנרגיה, לוקחים חומר נורא נורא כבד, גורמים לו להתפרקות גרעינית, הוא מתפרק לחומרים יותר קלים, ההפרש מסה הופך לאנרגיה. זה הרעיון הכללי.
אוקיי.
הדרך לעשות זה בעזרת ניוטרונים, זה... אני מניח שכולם פחות או יותר זוכרים מה זה.
לא, אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע מה זה ניוטרונים.
אז אוקיי, אז זה פשוט חלקיק, לא חלקיק יסודי, אגב, מורכב מחלקיקים אחרים, שאין לו מטען חשמלי, והוא יחסית מסיבי, יחסית לחלקיקים יסודיים. הוא אחד מהחומרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, וזו הסיבה שמשתמשים בו לביקוע. בעיקרון, הדרך לגרום לביקוע גרעיני זה לקחת אטום, להפוך אותו לאטום אחר שהוא לא יציב, שהוא מתפרק רדיואקטיבית, וזה צריך להיות חומר בקיע. זאת אומרת, לא כל החומרים, כשאתה הופך אותם ללא יציבים, הם מתפרקים לחומרים אחרים. כמעט כל החומרים לא עושים את זה, הם פשוט פולטים קרינה או עושים איזשהו שינוי בתוך הגרעין. אז יש כמה חומרים מאוד ספציפיים בטבע שכן מתפרקים.
אלה החומרים הרדיואקטיביים שכולנו מכירים?
לא, זה לא...
צזיום, זה כולל?
צזיום הוא לא בקיר.
אך, ידעתי מילה אחת, וגם המילה הזאת לא נכונה.
לא, אז חומרים...
אורניום דוגמה זה משהו
שם. כן, כל החומרים כמעט, כל החומרים הבקיעים בצ'נה שאנחנו מכירים הם גם רדיואקטיביים, אבל רדיואקטיביים הם לאו דווקא בקיעים. זה אבגר, על הנייר אגב זה לא חייב להיות ככה, בתור יכול להיות חומר שהוא בקיע והוא לא רדיואקטיבי, בפועל מכל מיני סיבות, בעיקר בגלל שהגרעין של האטום מתנהג, זה כן קורה, הכוונה היא כן חומרים בקיעים ורדיואקטיביים. אז הרעיון זה שאנחנו רוצים לגרום לאטום, להפוך לאטום אחר שהוא מתפרק לאטומים יותר קלים, אז שני החומרים הפקיעים הכי שמישים שזה אורניום 235 ופלוטוניום. פלוטוניום לא קיים בטבע, אגב, זה משהו שהאדם מייצר. הרעיון זה שאתה יורה לתוכו ניוטרון, גורם לניוטרון להיבלע בתוך הגרעין שלו, אורניום 235 הופך ל-236. המספר הזה, אגב, 235, זה פשוט סופר כמה חלקיקים יש בגרעין. הגרעינים מורכבים מפרוטון, שהוא טעון חיובית, ומניוטרון שאין לו מיטל. וגורמים לניוטרון להיבלע, האורניום 235 הופך לחומר חדש שנקרא 236, ואז הוא מתפרק לכל מיני חומרים. חלק מהשרשרת שזה באמת הצזיום שהזכרת קודם, יש עוד המון המון חומרים והמון דברים. אגב, לא משתמשים בפרוטונים, לא משתמשים בניוטרונים. צריך קודם כל חומר שיכול להתרכב עם הגרעין, שזה אומר ניוטרונים ופרוטונים, אבל זה שהגרעין טעון במטען חיובי, ופרוטון גם טעון במטען חיובי, ודברים חיוביים דוחים אחד את השני. אז אתה חייב משהו ניטרלי חשמלי.
בגלל זה הממשלה מחזיקה מעמד.
הייתי אומר מחזיקה מעמד, בואו לא נגזים פה.
כי שלילי ושלילי, אתה אומר, זה מתחבר, יש בזה.
לא, שלילי ושלילי דוחה אחד את השני.
אה, אז איך הם ביחד עדיין? לא משנה, אוקיי.
למה, הנה, רב, הוא לידרמן וביבי, לא הסתדרו.
זה נכון.
אז לא משתמשים בפרוטונים כגרעין חיובי ופרוטון חיובי?
בדיוק, פה דוחה אותו, ואתה גורם לו לדוח לחומרים אחרים. כי הפרוטונים פשוט דוחים אחד את השני. עכשיו יש פה עוד עניין, שאם הניוטרון יהיה נורא מהיר, פשוט יעבור דרך הגרעין ויעוף לצד השני. אז אתה חייב לגרום לו להיות נורא נורא איטי.
איך אתה מעט אותו?
מה אתה אומר, רגע, כשאתה אומר נורא איטי, מה המהירות?
אני לא זוכר את המספרים, אבל זה אלקטרון וולט, אני זוכר את זה לפי אנרגיות, זה אלקטרון וולט בודד. מהירות במהירות תנועה, מה שחשוב פה זה האנרגיה שלו, שלו, אם האנרגיה שלו גבוהה מדי, אז פשוט לא יהיה מה שיחזיק אותו. נותנים לו אנרגיות לרמות של אלקטרון וולטים בודדים, או כמה עשרות אלקטרון וולט.
שאתה מסוגל לראות את זה?
ניוטרון אתה לא יכול לראות בעין, כי אתה יכול לראות בעין רק מה שמחזיר אור. וכששמה שמחזיר אור, הוא צריך לעשות אינטראקציה עם חשמל.
אבל אם נניח היינו רואים...
אתה יכול לראות זה דרך מה שנקרא קרינת צ'רנקוב. בקורים קרינים יש אור כחול כזה, נורא נורא יפה. זה...
זה הדבר האחרון שאתה רואה.
זהו, לגמרי.
אור כחול לא יפה, ראיתי אור כחול יפה.
בצ'רנוביל אגב הם ראו את זה, אבל מסיבות אחרות. זה כמו בום על אורי, זה בעצם מה שקורה זה שהניוטרונים נעים, בגלל שהם למטען חשמלי...
נפתח לך מעגל...
בדיוק, הם נעים במים יותר מהר מהאור, ואז נפתח מין כזה כדור אור שמתפרק, זה מין אור כחול כזה נורא יפה שאף לכל הכיוונים.
ראית אותו?
אם הייתי רואה אותו, לא הייתי פה
עכשיו. אז איך יודעים?
ושם אצלמות וידאו. רואים אותו בוידאו, יש תמונות של זה.
אוקיי. קרינת צ'רנקוב?
צ'רנקוב.
צ'רנקוב, אוקיי.
זה מגניב.
לא מגניב, אני לא הולך לשם
בדיוק. לא, כשהייתי בפוסט-דוק, כשעבדתי עם איזה מישהו היום הוא פרופסור בפיזיקה, והראינו שם שאפשר להשתמש בקרינת צ'רנקוב בשביל לייצר מקור נורא 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 יעיל. זה היה כאילו להיט גדול, אז אני לא יודע מה יצא מזה. מאז כן כל כך באקדמיה. אז זה הרעיון, אז הרעיון זה שאתה שם שם מוטות של, בדרך כלל משתמשים באורניום, פשוט בגלל שהוא יותר זמין בטבע. אפשר להשתמש גם באורניום 238, שהוא הרבה יותר נפוץ בטבע 235.
זה בשביל כמה מאושר?
זה המדולל דווקא. מואשר זה 235. בטבע אף פעם אין רק 238, אז הכל תמיד מעורבב ביחד. מואשר זה אומר שיש בו הרבה יותר 235, מדולל זה אומר שיש בו הרבה פחות 235.
זה האוקטן.
כן, בדיוק זה, נכון, נכון.
אז אתה רואה, אני מומחה.
מומחה
עולמי.
היוטיוב.
היוטיוב עשה את שלו, החזיר את הכסף שהשקעתי פה.
אז 235 הרבה יותר בקיא. אגב, בפצצות אטום משתמשים ב-235, בדיוק בגלל זה. אחד הסיבות שאיראן מאשירים אורניום זה כנראה בגלל זה, לא בגלל שהם רוצים...
אני רוצה לדבר איתך על סטוקסנט אחרי זה, אבל אנחנו...
אני לא מבין הרבה בסטוקסנט, למרות שאני מתכנת היום.
אבל אתה מבין אבל בצנטריפוגות.
כן.
כן, אז אנחנו נדבר על זה אחר כך כדי שתסביר מה קרה שם. לא איך זה קרה, אלא למה זה נדפק.
אני לא מבין זה קרה, אני יכול... אתה בטח תדבר יותר ממני.
לא, לא מבין לזה כלום.
הוא ראה ביוטיוב.
ראיתי ביוטיוב, שמעתי במקורות זרים. היינו בקרינת צ'רניקוב.
כן.
ביטאתי זה נכון?
Good enough.
Good enough. אוקיי, אז מה קורה? אנחנו מפגיזים את האטום בנייטרון שזז לאט.
כן.
מגיע, הלו חבר'ה, מה העניינים?
כן.
יש איזה...
היי פייב,
ואז יש איזה משהו עם כולם עצבנים.
בדיוק.
שוב הבאתם את איתי למסיבה. מפזרים את המסיבה.
בדיוק מתפרק, ועל הדרך זורקים כמה ניוטרונים, כי אם הוא הולך, הוא לוקח איתו עוד ניוטרונים.
כן, כולם זונות פה בעצם.
אה, אז נוצרף עוד.
לא, בהתפרקות נוצרים, משתחררים עוד ניוטרונים. האטום מתפרק לאטום יותר קלים, ועל הדרך משחרר עוד ניוטרונים, כי הוא לא מתפרק לבדיוק. אתה יודע, תמיד יש קצת אקסטרו.
אוקיי, התפרק. מה קורה עם החומר?
מה זאת אומרת, קורה בחומר?
אתה רוצה הרי... ייצרת אנרגיה.
כן. אוקיי, אז זה מתחמם. זה יוצא בצורת חום.
את זה אני יודע, זה הולך למים. המים נוצר קיטור, והקיטור הולך למנוע, ומפעיל בוחנות, וככה נוצר לך אנרגיה.
זה בקורים חשמליים, זה נכון. בקורי מחקר זה
לא... אל תתקן אותי.
לא, לא, זה נכון. לא מתקן.
זה כן, זה אני מכיר, אבל זה כמו שיש לך אנרגיה שנוצרת משמש, יש בדרום, באזור הדרום, בתללים, אם אתה מכיר. אתה מכיר את
המתקן?
החווה הסולארית. החווה הסולארית, שם שם חווה סולארית, מדהימה. עם מתקן מטורף, שאתה בטוח שהוא אמצעי תקשורת עם חייזרים בגובה מטורף. שזה מראות, הכל מראות, מקבל מהשמש.
מחמם מים.
זה מחמם מים.
כן, בסופו של דבר אנחנו חוזרים ללחמם מים. אבל אם זה לא מחמם מים?
אז תמיד חייבים לקרר את זה איכשהו, אבל יש קורי מחקר שפשוט לא שמים רק מספיק מים בשביל לקרר את זה, ואז לוקחים את התוצרים ומשתמשים בהם לכל מיני דברים.
הפיצוצים בעצם נוצרים כתוצאה מחום שלא קורר?
לא, הפיצוצים נוצרים כשהתגובת שרשרת... האמת שכן, אתה יודע מה זה נכון להגיד את זה, אבל זה פשוט נוצרת שם תגובת שרשרת. וכל פעם מתפרק עוד ועוד 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 חומר, אז כן, זה החום שלא קורר.
הבנתי.
ואז נגיד כשיש...
קור גרעיני בפצצת אטום, אגב, זה אותו טוב ביטוי.
כן, בסוף של מרוקע, כן. אז בעצם צריך מוטות קירור?
כן, לא, אז גם מוטות קירור, יש מוטות שליטה. שמים חומרים שהם מוטות של חומר שסופג ניוטרונים. אם אתה רוצה להעיט את הקור, אתה מכניס את הפנימה, ואז אתה מעט את התגובת שרשרת.
הוא סופג את הניוטרונים?
כן, בלי להתפרק.
בלי להתפרק עוד פעם, אוקיי.
והחומרים האלה, אחת שהם התבקעו, הם נשארים... נשאר שאלה ממש מטומטמת. מגיע לי סוג משהו שנראה כמו חמר, או כמו איזה מוט, או מתכת.
כן.
מתי שהוא נגמר לו הנוטרונים?
כן. אז לא, רק... האורניום נגמר, לא. האורניום. הוא פשוט הופך לו חומרים אחרים. הוא יהיה יותר קל.
אבל נשאר בצורה, באותה צורה של מוט?
כן, באותה צורה של מוט.
והוא רדיואקטיבי?
כן, הוא רדיואקטיבי. הוא מסוכן מאוד. יש עם זה כמה דברים. בדרך כלל, יש פה נקודה שאנשים תמיד בלבלים, צריך להבדיל בין זיהום רדיואקטיבי לקרינה רדיואקטיבית.
אוקיי.
אחת הבעיות בזה זה שגם החומרים שפולטים את הקרינה, הם מתפוררים. חלק מהאורניום למשל גם מתחמצם, אז הוא עולה לאוויר. אז זיהום רדיואקטיבי זה פשוט חומרים, אבקה או אירוסולים של חומרים שפולטים קרינה, שנשארים בכל מיני מקומות. אחת הבעיות עם הדברים האלה זה שזה לא רק כשעובר לידך יש קרינה, אלא שזה משאיר אחריו זיהום רדיואקטיבי, גם אחרי שהמוט כבר לא שם, עדיין יהיה מה שהמשיך לפלוט קרינה ולהרוג אותם.
וקרינה, תשאל, רצית לשאול.
המוט לא שם, אבל הזיהום נמצא באדמה, הוא נמצא באוויר, הוא נמצא
בכל
במים.
מקום, כן, בכל מקום. יש קרינה רדיואקטיבית, אגב, בכל מקום, בכל דבר. בננה, למשל, זה אחד הדברים הכי רדיואקטיביים בסביבה שלנו, וזה השלגן 40 שהוא מאוד רדיואקטיבי.
בננה.
כן,
אתה צריך לאכול 300 קילו בערך, נכון?
לא זוכר את הכמויות, אבל כאילו... כן,
ביום?
משהו כזה.
אתה תמות מהרעלת השלגה, הכליות שלך יקרסו קודם.
ואם לא, אתה תרצה שהם יקרסו.
כל דבר סביבנו רדיואקטיבי ברמה כזאת או אחרת.
נכון.
אתה לא מדבר על חומרים כמו טלפון שיש לו את הקרינה שלו, ויש לו את...
אבל זה קרינה מייננת.
זה לא מייננת. זה לא מסרטן.
אבל דברים טבעיים. כל דבר בטבע יש לו קרינה רדיואקטיבית?
כן. ושמש גם מייצרת המון. טייסים מאוד רגישים לסרטן, הרבה יותר מאנשים אחרים, בגלל קרינה משהו.
אני קראתי שהסיבה זה שמדי פעם צומחת איזו שערה על האוזן כזה, אוברנייט, נהיה לך איזו שערה כזו, שאתה אומר, מה, אני קרח בראש וזה, זה בגלל שהנזק שנעשה מהשמש לאור בחלקים הרגישים, פשוט גורם לאיזו מוטציה. ואז פתאום איזו שערה, אומר, היי, הגעתי.
זה אגב בכל דבר, אתה יודע, כשיש משתמשים הרי בפרספקס לשקוף כזה, לחלק מהכונות, עם השנים מופיעים שם בועות. זה גם, זה מקרינה של השמש. זה עינון של קרינה, עם UV. זה ממש בכל מקום מסביב, אני רואה שם, אבל הגוף שלנו יודע לתקן את זה, זה בסדר. כאילו יש לנו אנזימים ש...
כל זה במינון מסוים.
בדיוק.
ועל פני זמן מסוים.
בדיוק, זה בדיוק הנקודה, המינון והזמן.
אז בוא נדבר על אחד הדברים הכי מצחיקים שיש בקרינה רדיואקטיבית, תאונות. מהתאונה ב... בדיוק, מ-3 Mile Island.
אולי אפשר לשאול ולספר כמה תאונות יותר מצחיקות, כאילו הם פתוח למצחיקות למי שהיה שם, אבל למה זה קורה המצחיקות.
אבל הוא כבר לא יודע.
חלקם כן יודעים, יש אנשים שרק איבדו איברים ולא...
נו, מה זה לב.
אז יש כמה סיפורים. קודם כל, היו המון תאונות גרעיניות בהיסטוריה. העניין זה שבמערב יש מין משהו מוזר כזה שנקרא נהלי בטיחות, שלא כל כך היה קיים ב...
אחרי זה מרי קירי למעשה, נכון? יאל קורבן הראשון?
אני לא יודע אם מהראשון, הכי מפורסם מהראשון. כי מרי קירי זה קרה בעצם לפני עידן הגרעין. היא עבדה עם רדיום בלי...
בלי הגנה.
בלי הגנה. יש הרבה סיפורים מחרידים. אנשים כאילו בכלל לא הבינו את הסכנה של זה, ובאופן כללי יש כזה קטע של בני אדם, רואים משהו חדש, יאללה בוא נתפרע עליו בלי לבדוק מה זה.
שמעתי את השמועה שזה, שהוא חמים גם.
כן.
אתה שם על זה את היד וזה נעים וחמים.
נכון. כן, קרינה זה נעים וחמים.
אוקיי.
זה גם עושה, יש צזיום למשל עושה אור כחול יפה כזה, אז בכלל.
והיה גם את הסיפור על הנשים האלה של...
בגויאנה בטח, אם אתה רוצה
כזה. שבלילה היו, לא, שהם היו בונות את השעון.
כן, אני מכיר את זה, אני לא צריכתי למצוא את זה מקורות, אני מכיר את הסיפור הזה.
אני יש לי הרבה, אני אתן לך אחרי זה את המקורות.
סבבה, אני מכיר את הסיפור הזה, ששענים בשוויץ היו בולים צזיום.
במלחמת העולם השנייה הם היו עושים שעונים שזוהרים בחושך ומשתמשים באחד מהחומרים הרדיואקטיבי, והמכחולים, כדי לסדר להם שפיץ, הם היו מלקקות את השפיץ.
וואלה.
כן, ואז יש, אני אחרי זה אשלח לך את הכתבה, זה משהו מזעזע. כולם קיבלו סרטן בפנים וכל ה...
צזיום, אגב, הוא פולט גם קרינת בטא. יש שלושה סוגי קרינת. קרינת okay. גמא, שזה פשוט מה שאנחנו קוראים לו קרינה רדיואקטיבית.
קרינת גמא זה מה שעשה את הענק הירוק.
בדיוק,
נכון.
כזה. כן.
זה מדע אמיתי.
זה, כן.
כן, אוקיי.
פוטונים. תשמע, בתיאורים זה צריך למספיק גידולים, כנראה שחלקים בגוף שלך יגדלו, זה לא מופרך. ויש עוד שני סוגים של קרינה, קרינת אלפא, שזה פשוט חלקיק גרעיני הליום, שזה דבר נורא נורא מסיבי, זה קורה באטומים ממש כבדים, וקרינת בטא שזה אלקטרונים, אבל לא אלקטרונים שמקיפים, אלא שהגרעין עצמו מתפרק ופולט אלקטרונים באנרגיה גבוהה, שנייה.
כן.
יש איזה טוויסט.
כן.
הן הרבה פחות חודרות, אבל הן הרבה יותר מזעזעות. קרינת בטא למשל גורמת לגוויות, אבל זה גוויות שהולכות ומחמירות עם הזמן.
גוויות?
גוויות, זה כאילו גוויות בטא. אם אתה איכשהו נכנס לך לתוך הגוף, או שהיית ממש קרוב למקום, זה דופק את ה-DNA, כי זה הרבה יותר אנרגטי מגמה, וזה גוויות שהולכות ונהיות הרבה יותר גרועות, עד כדי כך שאנשים פשוט מאבדים איברים. כאילו, כשעשיתי פעם קורס בטיחות בקרינה, וממש מורים לך תמונה של מי שנחשף, ובאתך זה בסדר, יום יומיים, אחרי כמה שבועות כל עד שלו משחירה ונהיית גוויה אחת גדולה וחייבים לקרות לו אותה. קרינת אלפא היא לא חודרת כמעט כלום, אפשר לעצור אותה עם דף נייר, הבעיה זה שאם אתה פולע זיהום רדיואקטיבי שפולע את אלפא, זה נזק מחריד, אתה כנראה סרטן גרנטיד, מה שנקרא.
אז יש את הפצצה, כולם מדברים על פצצות נויטרונים.
כן.
שזה כאילו חודר אדם, אבל משאיר את כל המכונות וכל הדברים.
זה לא כי זה חודר אדם. נויטרונים מועטים, חודרים כמעט הכל, אבל הם נעצרים בגרעינים קלים. הגרעין הכי קל שאנחנו מכירים זה מימן, ומימן פשוט אומרים יש במים, ובתוך הגוף שלנו יש המון מים. אז קרינת נויטרונים מאוד נעצרת בצורה חזקה בכל מה שקשור למים. בברזל למשל, מתכות היא פחות, היא עוברת אותה. אז...
זה נשמע קצת הפוך, לא?
למה?
למה שזה ייצר במשהו קל ויעבור משהו כבד?
כי הדרך היחידה שזה לייצר זה התנגשות...
צפות?
לא, זה התנגשות להפך, זה באמת קצת קאונטר אינטואיטיב. זה התנגשות אלסטית, הכוונה שזה פוגע במשהו ומותח. כשזה נכנס לגרעין של משהו כבד, בגלל האינטראקציות הגרעיניות הדדיות שיש, אז פשוט עובר דרך זה וזה יוצא בצד השני.
נשמע כאילו עשוי, זה
אפילו. לגמרי.
כן, כן, כן.
אוקיי.
העולם והאינטואיציה שלנו לא בנויה לסקלות כאן, האינטואיציה שלנו בנויה, אתה יודע, לעולם שמסביבנו, ההיגיון שלנו לא עובד שם.
אוקיי. אז בוא נדבר על תאונות, עכשיו שהגענו לזה, תאונות, בוא נדבר על זה.
כן, אז היו כמה תאונות, בשנות, בארצות הברית היה, כשרק התחיל עידן הגרעין, עשו, באופן כללי גם האמריקאים עשו המון שטויות, אתה יודע, בוא נבנה איזה קור גרעיני בחצר האחורית. בשנות ה-60 היו מוכרים לילדים ערכות משחק כאלה של קור ביתי עם גושי אורניום.
באמת?
אתה לא מכיר את זה?
לא, לא מכיר את זה. אני יודע שהיו מוכרים כרטיסים, כשאני נוסע לווגאס, אז באזור שם בנבדה, יש מקום שאתה יכול לקנות קיטים שהיו מחלקים פעם, של אנשים שהיו הולכים לראות פיצוצים אטומיים. היו מוכרים...
זה לא הכרתי.
כן, בנבדה, במרחק בטוח, אבל אין מרחק בטוח אמיתי. היו טריבונות כאלה, היו מסיעים אותך עם אוטו, נותנים לך משקפי שמש, והיית רואה פיצוץ אטומי.
נחמד, בילוי לכל המשפחה.
כן, מחוץ לווגאס. והיום אתה יכול לקנות כזה מזכרות מזויפות של הדברים האלה, אבל...
VR אתה מקבל, זה ה-VR של אז.
כן, אתה רואה רק החול.
זה VR very real, זה היה בעצם ה...
כן, אז אתה אומר בארצות הברית היו כמה תאונות. אני הכרתי את 3 Mile Island לפני צ'רנוביל, שזה היה איזו תאונה מאוד גדולה.
היה גם ב... אני אף פעם לא מצליח לבטא, אני לא מצליח לזכור אף פעם שמות של במקומות ברוסיה. יש להם שפה מוזרה כזאת.
קורקוביל, שמאביל.
איזה מקום, היה במקום שנקרא אנגליינה, אנגליינה, אף פעם לא מבטא את זה נכון, שכתב בו תאונה מאוד דומה לצ'רנוביל 3 שנים קודם, והם הצליחו להשתלט על זה שם. אבל פשוט לא הפיקו לקחים, והכל נשאר אותו דבר, 3 שנים אחר כך זה קרה בצ'רנוביל.
3 שנים אחר כך?
ב-86, צ'רנוביל קרה, 83. 3 שנים לפני זה התאונה שהתפתחה בצורה מאוד דומה לצ'רנוביל, אבל שם הצליחו להשתלט על זה בזמן.
מה זה אומר להשתלט?
צריכו לקרר את זה מספיק, שזה לא יגיע להתחה, שהליבה לא תהפוך לגוש אחד, לרגל פיל שהזכרת קודם.
לפצצת אטום המסיבית הזאת.
בדיוק.
רגע, עכשיו עוד שאלה של מטומטמים. אני לא יכול פשוט לשפוך שם חנקן נוזלי?
איך?
לא יודע.
אם תצליח לקרר את זה מספיק,
כן. אם תצליח להגיע.
למה לא עושים שם פשוט מראש
מחלים?
מה שבדרך כלל עושים, בונים את זה נורא קרוב לנערות או גופי מים גדולים, וכאילו קורה משהו כזה, פשוט לשפוך מלא מלא מים.
שמה, שאז כאילו
לקרר את זה.
יוצרים, לא, כאילו הטיה של הנהר פנימה כדי לשפוך הרבה מים.
כן, משאבות, יש משאבות חירום.
ואז זה בעצם, מים אמור לסגור את הסיפור.
אמור לקרר את זה מספיק, כן.
אם נתפס את זה בזמן.
ספציפית בצ'רנוביל.
בגלל זה בארץ עשו את זה במדבר.
כן, זה הגיע. הסיבה...
לפי פרסומים זרים.
כמובן, לכאורה, כן. לא, הסיבה שעשו את זה במדבר זה לפי פרסומים זרים, כן. אני באמת מושג, אני לא יודע. זה בגלל שהרוחות שם הן מערביות, זאת אומרת שהן בדרך כלל למזרח, ואז אם תהיה תקלה זה ילך לירדן, לא לארץ.
די.
מקסים. מאמן.
טוב, אתה חייב כבר לאן
שוב. אבל שוב, זה לפי פרסומים זרים, יכול להיות שזה שטוי, אתה לא יודעת.
אוקיי.
למה נושאים יד? אז לא חשוב.
אם מישהו מהשבק שבא, אל תרגו אותי.
אתה מדבר, אני צריך לעבור עכשיו...
חזרה.
חזרה. תרפה. תרפה. אוקיי, אז אנחנו נדבר על שני דברים, נדבר על צ'רנוביל ועל פוקושימה.
כן, אני רוצה לספר לפני זה כמה תקלות קטנות שיש בהם אלמנט קומי, שוב, לא למי שהיה שם לפני זה.
כן, קורא המצחוק.
אז יש תקלה שקרתה, התחילה בסנטה קרוז, לא בסנטה קרוז, סליחה, בסיודת חוארז במקסיקו.
עצרתי שנייה.
לא, סנטה קרוז, סתם כי...
לא, כי זה היה לבית שלי.
לא, לא, אשתי טסה לשם. אז אני, זה טעה את הכל בראש.
זה מה שגם משלת לב?
כן.
פרוידיאנית. קור שמופיע במחלקה, במערכה הראשונה, התפוצץ במערכה שלישית.
אגב, אני גם נפגע צ'רנוביל מסדר שני. אשתי מסדר 2, מאזור 2, מגומל, ואחת הסיבות שמלו לארץ זה צ'רנוביל, אז אני חושב שאני יכול להיפגד לחשב נפגעי צ'רנוביל מסדר 2.
אני חושב שאם היא תקשיב לפרק, אני חושב שאתה תהיה נפגע מסדר ראשון.
אחד בדיוק. מה זה לבד רגל? אומנם כמה שנים אחר כך.
אוקיי, אז בוא נדבר על התאונות הקומיות.
כן, אז בשנות
ה-80... אתה תרשום את זה, כי בטח תוכל לדעת. חומר גלם.
אני מוכן. אני רק אביא לך גם הרצאה של מומחה של צ'רנוביל, שהוא מומחה, אני אספר לך בדיוק איך זה עובד, אבל אתה תראה את זה עוד שנייה.
אז בהרבה, בדרום אמריקה, בכלל, במקומות עניים זה מאוד נפוץ שיש כל מיני כאלה אלטי זכן שפושטים על מקומות ישנים, לוקחים מה שהם מוצאים ומוכרים את זה. ואחד כזה פשט על אזור שעשה רדיולוגיה. הם משתמשים במקורות בצורת הפקה. בדרך כלל בתוך מה שנקרא, זה נקרא מצודה.
זה הילו קייקס?
לא, הילו קייקס זה אורניום.
אוקיי.
אורניום, בניגוד לסרטים, הוא מתחמצם והוא נהיה צהוב. כשאתה מחזיק אורניום ביד, זה לא... זה כזה גוש שחור וצהוב, זה לא... זה הילו קייקס.
אוקיי.
אתה משאיר אותו ספיק זמן באוויר. אגב, תוך כדי שהוא מאוד רעיל, תוך כדי שהוא יצא לאוויר, הוא גם מרעיל ופולט אלפא. עוגה טובה כזאת.
סימפתיה.
כן, נעים כזה.
זה עוגת חנק, מה שנקרא.
לגמרי. אז אחד, זה אלטי זכן כזה, אסף כל מיני חומרים רדיולוגיים, והיה שם המון המון הפקה רדיואקטיבית, וזה התפזר לו במסעית. כמה שנים אחר כך, המסעית שלו הלכה לגריטה. ואז השתמשו, מחזרו אותה, והשתמשו בבתכת שלה בשביל לבנות חלקים מריהוט, כל מיני רגליים ושולחנות, ויצאו את זה לכל העולם, וחשו זה הגיע לארצות הברית, ובמכס שם מישהו טרח לבדוק במקרה, והיה שם רמות קרינה מטורפות. ואז התחילו לעשות טרקבק, לנסות להבין מאיפה זה קרה, בסופו שכבר פיזרו משם דברים לכל העולם. ואז צריך להתחיל לעשות ממש מיפוי של כל מקום שזה הגיע אליו.
ממסעית.
ממסעית אחת. ויש סיפור יותר מזה, זה היה...
לא, זה באמת מצחיק.
כן,
מצחיק. יש סיפור יותר מצחיק, אבל הרבה יותר מזה, זה היה בגויאנה בברזיל ב-87. זו תקלה כאילו קלאסית, שתמיד מלמדים אותה, כל מי שהתעסק עם קרינה מלמדים אותה. גם כן, אל תזכם כאלה, פשטו על מקום, על מרפאת שיניים ישנה. מה שהמקורות של הצזיום זה שהזכרת קודם. עכשיו, צזיום הוא לא רק חמים כזה, הוא גם פולט אור נורא נורא יפה. והם ראו את החומר הזה שפולט אור נורא יפה, את הגושים האלה, אמרו, טוב, זה כנראה מעלים, ויש לזה תכונות על-טבעיות, כי אם זה פולט אור, זה חייב להיות על-טבעי ואנרגיות ו... ואז הם התחילו להכין מזה תכשיטים, ולחלק את זה אנשים באזור. עכשיו, צזיום פולט קרינת בטא מאוד חזקה, זה מה שהזכרתי קודם. אז כשזה צמוד לאור במשך הרבה מאוד זמן, זה עושה גביעות מחרידות שלא לא מחלימות. כאילו, הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה פשוט לקרוא את האזור או לעשות גילוח כזה של הגוף.
נשמע מגניב.
כן. אוקיי. אז הם הסתובבו עם השרשרות הזהרות והיפות האלה. היה שם אחד שהיה לו... לא עמד לו, והוא השתמש בזה...
קוקרינג.
קוקרינג.
ג'יזוס. יאללה.
זה...
דרך הולכת. לא, האמת זה מצחיק.
גם מישהי שרחה עם זה סביב הלב, זה ממש נכנס ללב.
זה באמת נכנס ללב.
אוקיי, בוא נדבר על רגל הפיל.
כן, רגל הפיל. אז מה שקרה בצ'רנוביל בסוף זה שהכל פשוט נמס ונהיה גוש ענקי אחד. וזה הרגל פיל הזה, זה שילוב של...
הוא תח ביחד בטלינק, כי לא היה שום דבר שיקרר את זה.
בדיוק.
וזה נחשף לאוויר בכלל, נתחמצן.
פלט המון, כן. זה פולט, הסכנה זה לא רק האורניום, זה שרשרת דעיכה שלמה של המון חומרים שכל אחד מהם הוא מאוד מאוד מסוכן. משתמשים בחומרים האלה דברים, להמון דברים אחרים. כאילו, אחד הדברים הם שיש מייצרים שזה חומר שנקרא טכנציום, שמשתמשים בו ברדיולוגיה, מזריקים אותו לגוף.
מה, כלוסים צילומים כאלה ואחרים, סיטי?
זה לא צילומים. לא, זה...
סריקות?
זה סריקות. אתה לא צריך צילום, בצילום אתה מקרין מבחוץ.
כן, אתה מקרין מבפנים. זה סריקה ואתה צריך לראות מה יש שם.
ביוד משתמשים, אני לא זוכר מה עושים ברפואה עם יוד, אבל גם...
מזריקים אותו לבלוטת התריס.
גם...
וגם,
לא, אתה מזריק אותו לגוף, הוא מצטבר
בבלוטת התריס. גם כשאתה עושה נגיד כן. מיפוי עצמות, מזריקים חיות.
כן, כן, אבל כן. טיפול בבלוטת התריס, מזריקים יוד...
כן, אבל לא רגע
אקטיבי. ששורף אחרי זה את הבלוטה.
כן, משהו, נכון.
אתה ככה במקום לפתוח אותה ולחתוך.
נכון.
אפשר לעשות בטיפול שוב איזה זער פולשני,
כן.
בלי פולשנות.
יוד, אגב, הוא אחד החומרים שנוצרים בחתך פעולה, אחד החומרים הכי נפוצים בכל גרעין, נוצר המון ממנו. בגלל זה, אחד הדברים שעושים כשיש תקלות גרעיניות, זה לתת כדורים של יוד לא רדיואקטיבי. לפני. היוד מצטבר בבלוטת התריס. אז הדרך למנוע את זה, זה להציף את בלוטת התריס ביוד רגיל, לפני
כן, התקלה. כן, אז אין לזה מקום?
בדיוק, אין לזה מקום, אז זה נפלט מהגוף מהר.
זה נפלט מהגוף מהר, אבל מה קורה עם הנזק שנוצר בינתיים לרקמות?
בדרך כלל
קרינת... לשאר הרקמות.
קרינת גם, היא בדרך כלל, בזיהום היא פחות מסוכנת, כי זה פשוט, בעוצמות יותר נמוכות. קרינת גם הקרינת פוטונים, קרינת אור, היא מסוכנת כשיש מקור חיצוני שהוא נורא נורא חזק ואתה נחשף אליו לאורך זמן. כמובן שיש חריגים, אבל זה היה בדרך כלל.
מי שנמצא באזור הפיצוץ הוא זה, אבל כל מי שמגיע לטפל אחר כך, או מי שנמצא באזור ב', הוא בעצם לוקח את כדור היוד והוא יכול להגיע והוא לא נפגע מהקרינה הלבנה.
לא, הוא לא נפגע מהיוד, זה רק ליוד עזר, מכל שאר הדברים, הוא נפגע פחות. נפגע פחות. כן. הדברים האחרים הוא ממשיך להיפגע. בדרך כלל עושים מערכה של... יש שלושה אזורים. האזור ראשון, הכי קרוב, זה פשוט פינוי. כל מי שישאר עכשיו כנראה ימות, או יפתח סרטן. האזור השני זה הסתגרות. יש אזורים שאתה יכול, אם יש ענן רדיואקטיבי שיודעים שהוא נכי יכול לעבור תוך כמה ימים, אז בדרך כלל יכולים להגיד לאנשים להסתגר, כי גם כשאתה מפנה אנשים יש בזה סיכון מסוים, כי הם יכולים להיחשף יותר לקרינה בזמן הפינוי.
שהם לא, כן, שהם לא מוגנים.
בדיוק.
אלא הם כאן שם אותם בתוך מסעיות עטופות, אטומות וכאלה.
נכון, שבדרך כלל אין את זה.
אוקיי.
אז זה האזור השני של פינוי, והאזור השלישי זה בדרך כלל טיפולים משלימים, מה שנקרא, טיפול מונע. כל מיני חומרים שעוזרים לזיהום לצאת יותר מהגוף.
חליפות?
חליפות לא מגינות מקרינה, הן מגינות מהזיהום. הקרינה זה מה שחותר כל כך הרבה שאין באמת חליפות ש... היום במקומות אגב שעובדים עם, עם קרינה, יש קירות בטון ברית, זה בטון שספוג במים בשביל להגדיר את הספיגת קרינה באובי של מטרים.
ואופרת?
אופרת גם אפשר להשתמש בה, אבל היא יותר יקרה, פשוט יותר זול לבנות. אופרת גם, קודם כל אתה לא יכול ללכת עם חליפת אופרת, אלא אם כן אתה מנת בחור מאוד חזק. וגם אז...
במקרה שלך אתה יכול לגב.
אני לא חושב שיש מספיק אופרת כזה, אבל... אוקיי, אז זה, אז רק נדבר על רגל הפיל, לפי מה שהבנתי, פשוט הצורה שלה, הצורה של החומר שהוא התחיל לנזול, הוא התחיל לנזול בגלים כאלה, וזה נראה כמו רגל של פיל שיש לה שלוש ציפורניים.
אפשר לדמיין, זה פשוט כמו חומר שנוזל ונוזל ונוזל, ופשוט מצטבר כזה, כמו לבה כזאת, כי זה לא נוזל כמו מים, זה נוזל נורא נורא לאט, וזה מתייבש תוך כדי. בגלל זה זה נהיה בצורה של רגל של...
והוא ממשיך להקרין החוצה כל הזמן.
כן, כן, אי אפשר להתקרב לשם.
אז מה שקרה, פשוט שפכו על זה בטון בכמויות, וסגרו את זה
וזהו? בטון וחול, כן, אין מה לעשות.
איך התקרבו לזה?
זה אחד הסיפורים. יש גם כמה דברים שעשו. בהתחלה ניסו להביא רובוטים גרמניים כאלה שאמורים לעשות זה, באיזה שקרינת גמא הורסת פי-אן ג'אנקשנס, הורסת רכיבים אלקטרונים.
מה אתה אומר? זה כאילו...
בגלל זה אתה לא יכול להעביר את מצלמות בזה, נכון?
כן, זה
בסריקה, כן.
כן.
אוקיי. אז זה הורס את האלקטרוניקה, אז הרובוטים הפסיקו לעבוד, ואז הסובייטים הביאו ביו, זה נקרא ביו-רובוטים. זה פשוט חיילים טירונים, ששיפרקו אותם במסעיות, אמרו להם כל אחד אתה...
לא, אבל נתנו להם תגיות, ואמרו להם רגע שזה משחיר או משהו.
אני מדבר איתך ברית המועצות, לא מועצות הברית, כן.
אוקיי.
פשוט אמרו להם, לא, לא.
אמרו ברגע שאתה משחיר.
לא, אבל כן, יאמר לזכותם שעם כל הציניות הם כן עבדו בצורה נכונה. אני לא בטוח שארצות הברית מטפלת בזה יותר טוב. הם עשו אחת חשיפה, והם אמרו שאם מישהו נמצא שם עד 40 שניות, כנראה לא יקרה לו שום דבר. ואז פשוט הנועל היה, כל אחד נכנס, חצי דקה, לוקח את הגוש הראשון שהוא רואה, זורק פנימה, יוצא חזרה בריצה. פשוט פרקו המון מסעיות עם המון המון חיילים שעשו את זה. בחלק מהגרסות יש חליפות הגנה, אני לא כל כך מאמין לזה. גם כי אי אפשר לרוץ עם החליפות האלה, נורא קשה לפחות,
יצא לרוץ עם החליפות. בכמויות של החליפות.
בדיוק, yeah. זה מאוד מסיבי, מאוד... וגם מישהו בדיוק שולח לי תמונות מצ'רנוביל תוך כדי. אני מתחיל בעוד כמה שבועות לעשות הרצאות של מדע על הבר על צ'רנוביל.
או, אז בואו תקדם את זה קודם כל. כן. יש לנו שלושה מאזינים, אבל הם בטח ישמחו לבוא.
כן.
אתה כזה תקדם את קומיקזה.
לגמרי. כן. באותו מדע.
באותו מדע, כן.
אז כן, מתחיל, נפרסם את זה עוד מעט במדע גדול בקטנה, אז הרעיון זה שאני הולך להסביר שם את הפיזיקה של קורים, ואיך התקלה קרתה, התפתחות שלה בזמן, ואני אעשה ממש לייצר כזה טיימליין של כל השלבים באירוע, ומה הם עשו באותו רגע, מה הם חשבו שקורה, איך היה אפשר לעצור את זה, ולמה הם לא עצרו את זה. הולך להיות מגניב.
אני אשאל שאלה לפני שאני אחזור לפוקושימה, או נלך לפוקושימה. האם יש משהו שאני יכול לעשות במסגרת הבית, להתכונן, למקרה שבו תהיה איזושהי תקלה באזור, בארצות הברית, איפה שאני גר, או פה בארץ, האם אני יכול להכין משהו?
בדבר על תקלה, לא על התקפה.
לא משנה, משהו ברגע שיגיע הענן, מגיע הענן של חלקיקים רדיואקטיביים.
מסכות אבך, בעיקר.
רק מסכות אבך?
כי זה נכנס בנשימה או דרך הגוף?
כן, זיום נכנס דרך נשימה ודרך הפה בעיקר.
זה לא קשור לגוף חשוף.
הוא לא חודר טוב. הוא יכול לחדור אותו, אחת סיבות שהחליפות הן על כל הגוף זה שאתה אף פעם לא באמת סטרילי, ואם יתחל היה, אתה איפה, מתי שהוא תיגע בפנים בלי לשים לב. אז כן רוצה להגן על כל
זה. ואם היה כזוהמה, אני יכול לנקות את זה?
כן.
איך?
מים וסבון.
מים וסבון מוריד זיהום רדיואקטיבי.
כן, אבל שנייה, אבל בשביל להוריד, כן, אבל בשביל להוריד, יש דברים שקצת נספגים.
אבל רק שנקה שבע.
סילקווד.
מה זה?
היה סרט, שנקרא סילקווד. על איזה מישהי שנחשפה לזיהום, בדיוק, קרצפו אותה עם ברזל, עם מברשות ברזל.
זה מאוד לא נעים, אבל שורדים את זה.
כן.
זה יותר נעים מסרטן.
כן, אז היה לנו אורח בזמנו שחוקר איידס, והוא סיפר שהוא עבד עם... עבד עם...
סילקווד?
לא, הוא עבד עם וירוס. הוא נחתך ביד. והוא היה צריך לקבל את הזריקה, הזריקה שאתה מקבל אותה ב-24 שעות הראשונות, אבל הוא היה אמר, אני די משוכנע ששום דבר לא קרה במנהל, הסיכוי כל כך נמוך להידבקות, הוא היה כל כך מאוד שלנטי, כמו, זה עם סבון ומים.
זה לפעמים, ככל שאתה רואה את הדברים בחוץ, במצב של פחד, אתה לא יודע. כי בחלק מהעניין זה הידיעה.
רגע, אבל לאגור מים ודברים כאלה?
זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, כי בגלל שיכול להיות שאתה תהיה בשלב 2 של האיתום, של להישאר סגור בבית.
אז פשוט להכין מכלים של מים,
כן.
אוכל אטום, יש לי את זה בבית, שלא תצחק.
אבל זה במקלט.
למה יש לך את זה? יש לך בטח גם נשק בארצות הברית.
לא, אין לי נשק, כי אשתי לא מוכנה.
איזה מן אמריקה לי... אתה עכשיו?
אני עוד לא. אבל יש לי אוכל, אני לא יכול להגיד מה, כי יבואו אליי כל אלה. אם יהיה איזה אירוע, פתאום כל המאזינים האמריקאים יבואו ויגידו לי, יש לך אבל אוכל, יש לך אוכל לשלושה חודשים. אתה יכול לקנות את זה באמזון, אתה קונה סירים, לא סירים, אתה מקבל... זה או חביות או דליים כאלה
שממלאים. זה מוגדר סט לשלושה חודשים.
וזה מחזיק 30 שנה האוכל. זה הכל פריז דרייד והכל. אתה מלא מים, יש לי משלים מים.
הדום די, זה כאילו חתיכת עניין שם.
זה פרפינג, כן. מה אתה חושב? שפה, אני זוכר שאני גדלתי, ופה בארץ, אני זוכר שבמרפסת שלנו היה חבית עם מים.
באמת?
כן.
לזה?
לא למשהו אטומי. אני חושב שפשוט היה הפסקות מים או משהו... אני אשאל את אבא שלי,
אתה יודע. אני יודע, אני אגיד, אתה יודע.
נדמה לי, אני כמעט משוך משהו.
הצבא, הרי בצבא יש לך, באזורים מסוימים בצבא שאתה מקבל, יש לך בבונקרים, יש לך שם אוכל, אתה יודע, אתה יכול להחזיק אוכל ומים, אתה יכול להחזיק מעמד לתקופות של מצור, או תקופות של לחימה ארוכה.
שימורים מחזיקים שנים, כל שימורים מחזיקים.
לא, שימורים, יש כל מיני קרקרים כאלה של אללה יוסטור, אחר כתוב.
תגמור אותה פחות מדקה, אתה מקבל סוף שבוע.
אתה ככה בשירותים, מה שקראת, אתה בהסתגרות, אתה הולך לשם.
תשמע, בכל עניין של לאגור אחרי, יש פה שאלה אחרת, אם אתה בכלל רוצה לחיות בעולם כזה פוסט-אפוקליפטי אחרי פיצוץ גרעיני, אני לא בטוח שאני הייתי רוצה לחיות שם. אתה יודע, אולי עדיף פשוט ללכת עם כולם ולסגור עניין.
או לעבור מקום, אתה יודע, זה הרי...
אבל לא יפנו אותך, אתה יודע, אחרי שהיית את הסופה, את קטרינה, בארצות הברית, איפה זה היה? בניו אורלינס. שנים אחרי זה, פימה, הארגון הזה שמטפל באסונות טבע בארצות הברית, שנים אנשים גרו שם באוהלים, מדבר ארצות הברית, מדינת עולם ראשון והכל, שנים אנשים גרו באוהלים.
למה?
כי לא פינו אותם. אוכלוסייה מוחלשת, לא הייתה בעדיפות, הם נשארו לגור בערי אוהלים יותר גרועות מאז. מה לעשות? אין, לאן תעבור? אין לך כסף, כי כל הכסף שלך הלך פרש. לא קיבלת בחזרת הביטוח, אם בכלל היה לך איזשהו ביטוח. עכשיו יש קצת... עכשיו יש הכרח לעשות ביטוח פימה מכריחה ומשתתפת, אבל אתה נשאר תקוע בלי כלום, אנשים גרו בערי מעברה, מחוץ לניו אורלינס, היית הולך לניו אורלינס לעשות את המרדיגרה ואת כל הדברים האלה, החלק, הרובע של, של התיירים שוקע מאוד מאוד מהר, וכמה שאתה מתרחק, יותר מתרחק טיפה יותר ברדיוס, אתה עובר אתה נמצא בבוצואנה. לא נעים. אוקיי, מה היה בפוקושימה? פוקושימה,
טוב. אז יש פה, פוקושימה, הכור היה מראש קצת יותר בטיחותי.
זה ביפן?
ביפן, כן.
הוא היה מאוד מדויקים.
ליד הים, לא ליד
נהר. היה מאוד מדויק.
כן, יש שם ממש על הים.
כן. אז יש פה עוד משהו חשוב. בקורים מודרניים יש מה שנקרא כיפה של הקור, כולם מכירים את הצורה הזאת. גם אם יש תקלה גרעינית, זה אמור לכלוא בפנים את רוב ה... זה מאוד חזק.
כי מה, כי בנויה מכמה מטרים של בטון ומים וזה?
כן, ויש שם...
מה כיפה?
לא, המוטות, מוטות פלדה בפנים.
בקיצור, זה מאוד... איך קשה למרדכי, הוא יגיד לי.
מי זה מרדכי?
נו. מודקט, כמו שקוראים אצלנו.
זה חבר'ה. כן. יצא לי אגב לעבוד פעם, עשיתי קורס פקחים, ואחד המדריכים אצלנו הכיר אותו אישית, את רוד חייב, ואני אומר, והדבר יקרה שאומר שהחבר שבן אדם לא לפני. כן. אבל סבל אותו. סתם, אנקדוטה מעניינת. טוב, איך אני אקרא את בפוקושימה? אז הקורס שם הוא היה הרבה יותר בטיחותי. בצ'רנוביל זה פשוט היה בניין עם גג אסבסט. כאילו, זה הרמת בטיחות
שהייתה שם.
פריקאסט. כן, ממש. זה היה רמת בטיחות.
זה היה מה.
אחד הבעיות שאגב בצ'רנוביל זה שאפו חתיכות בוערות מהקור מספר 4 של תקלה קרתה, על הקור ליד.
הוא הדליק אותו.
בדיוק, הדליק את הגג אסבסט שם.
אל תדליק אותי.
תראה, גם רוסים נדלקים מהר.
היה פיצוץ ביניהם, זה לא נסגר טוב.
בפוקושימה הייתה רעידת אדמה, למרות שהקור היה מאוד בטיחותי, בכל זאת רעידות אדמה. וזה פשוט ערער את הליבה. הליבה זה מבנה גיאומטרי נורא נורא עדין, כי אתה חייב איזון בין... אם התגובה אסור שהיא תהיה חלשה מדי, כי אז פשוט הקור יחבב, וקצת שאני חייבת להיות נשלטת, כי אחרת זה יהפוך לפצצת גרעין. אז בדרך כלל, מה שעושים, יש מבנה גיאומטרי, יש כמה דרכים לעשות את זה. האורניום נכנס בצורת מוטות, פשוט מסדרים את האורניום, ממש מבנה גיאומטרי, שיגרום לזה שבממוצע יהיה בדיוק, התגובה תהיה בממוצע סטטית. הכוונה היא שכל שנייה היא אותה כמות תגובה כמו בשנייה לפני זה, אחרי שהיא כמובן בהתחלה היא נבנית, היא מגיעה למצב יציב, ונשארת שם. הרעידת אדמה קצת עושה להם את התוכניות, היא פשוט הרעירה את כל הליבה, היא סדקה את הכיפה, והיא גם התחילה לייצר שם תגובה בלתי נשלטת, וגם במקביל, בגלל שנכנסו שם מים בצורה בלתי נשלטת, הם גם יצאו משם וחומרים התחילו לצאת. זה פשוט זיהום רדיו-אקטיבי התחיל להתפזר. עד כמה שאני יודע, לא היה שם התחה. כאילו לא היה שם התחה.
נכון, זה
היה נכון. אבל כן היה שם הרבה מאוד זיהום שיצא. יצא לראות תמונות, אגב, זה מרתק, של פירות וירקות שגדלו שם באזור אחרי זה.
זה?
עגבניה עם שני ראשים פחות או יותר. זה ממש, זה כזה. כל הירקות מעוותים כאלה, זה ממש
מרתק. אבל אתה יכול לאכול אותם, נכון?
כן, לא יקרה כלום כנראה. לא, האמת שזה לא נכון, כי יכול להיות שהם זיהום. לא, יכול להיות שהם זיהום. יכול להיות שהצטברו בהם חומרים רדיואקטיביים בפנים. אם לא הצטבר בהם...
זה, אבל אם אתה... בוא נגיד שיש בהם שינוי שהוא שינוי גנטי, שאתה אחר כך לוקח את העגבניה הזו ושוטל אותה במקום אחר. ברמה שנגמר הזיהום, אבל היא נשארת מוזרחת.
כן, זה שזה מכוער אין בעלי, יכול להיות. זה לא...
כן, זה מה שאומרים גם על תינוקות.
אתה רואה איזה הרבה, יש לי חברים בלי לנקוב בשמות. הוא אוהב את הילד שלו, מה אני אגיד?
איטינג דריאן. כן,
קורה.
הבנתי. אז...
אז מהבחינה הזאת בעצם אין בקורים אפשרות, נגיד, ביום שיש את היכולות הסיסמולוגיות שמזהים את
ההגעה
ושאט דאון מיידי. היום אני יודע שיש מערכת, יש סטנדאפ ישראלי.
שמסתכל על כלבים, כלבים מתחילים לנבוח חצי שעה לפני...
לא, זה לא על זה דווקא, אבל זה נכון, אבל...
זה בכלל מגניב, זה לא קשה.
אבל הם עושים, שעושים שאט דאון של בניין, של המעליות של הבניין, של החשמל של הבניין, כי אחרת שלא יהיה את הנפילות ואת השריפות.
כן, נכון. באופן כלל אפשר לעשות שאט דאון לקורים גרעיניים. מכניסים פשוט בבת אחת המון מוטות סופגי ניוטרונים, ובמקביל מקררים את זה מאוד מהר.
שזה בעצם מערכת החירום שאמורה להיות.
נכון. בצ'רנוביל גם מה שקרה זה שלא הייתה מערכת חירום, והסיבה שאתה קלה קרתה...
אז יש לו עד חלה להחזיק את זה.
אבל היה להם שם גם איזה חיווי ב... אם אני זוכר נכון, או שזה היה בצרים מייל איילנד. היה איזה חיווי שהוא היה אמור להיות נורמלי קלוז, והוא היה נורמלי אופן. זאת אומרת שאני שרפה הנורה, אבל זה... והנורה לא... ואחד מהם היה...
אני לא מכיר את זה. יכול להיות, אני לא יודע.
זה דבר מדהים, כאילו שאם אתה חושב שיש לך הנורה עצמה סופה, אם אתה בעיה היא בחיווי.
כן.
כאילו בעיה של, כאילו החשמלה לא היה באותו יום.
משהו כזה, כן.
כן, בצ'רנוביל, אז מה שקרה שם ספציפית זה שאם יש תקלה בקור, חייבים לקרר אותו במהירות. אז יהיו גנרטורים לחירום, הבעיה זה שלקח להם, שאמורים להפעיל את הקירור. הבעיה שלוקח להם 75 שניות לפעול. אז מישהו החליט שאפשר להשתמש בטורבינות, שגם ככה הקור מפעיל, בשביל להזרים חזרה מים ולקרר אותו, אבל הטורבינות האלה עובדות רק במשך משהו כמו 40-45 שניות, איזה חצי דקה של פער. אז החליטו לבדוק אם זה יכול בכל זאת לעבוד.
מה, ברגע האמת בדקו את זה?
ברגע האמת. ב-80, אז שנה או שנתיים קודם עשו ניסוי כזה, סליחה, ב-83 עשו ניסוי כזה, זה נכשל. עשו עוד ניסוי שנה אחר כך, זה נכשל. עשו עוד פעם מודיפיקציות, ב-85 עשו עוד פעם ניסוי, זה נכשל. ב-86 עשו עוד פעם ניסוי, ואז זה ממש נכשל. כאילו, אז זה היה תקלה בצ'רנוביל.
התקלה בצ'רנוביל הגיעה כתוצאה מניסוי שהם עשו?
כן, עשו סיסטם טסט למערכת חירום. מה שכן, יאמר לזכותם שהם עשו את זה כמו שצריך, עשו כאילו חירום, לא יגלו פינות.
זה זאת הריקאברי, אבל מההתחלה ועד הסוף.
טוב, אני קצת מגזים, זה כאילו זה קרה, זה התחיל בגלל, אבל זה קרה בגלל שרשרת של תקלות שהיו שם.
כאילו שעושים אצלנו ניסוי צופרים, עדיף פשוט לברוח, לאנג'ו, זה מגיע.
ברוסיה תעשה את זה.
כן. באופן כללי מישהו לחץ על כפתור חירום שהם עשו שם, הסיקוון שהם עשו היה נכון, אם היו עושים כמו שצריך זה לא היה נגמר בתקלה, אבל במקביל מישהו לחץ על כפתור חירום שעשה פעולה הפוכה, והשילוב של שני הדברים עשה את התקלה. היה שם חוסר תיאום, הם חשבו שזה לא יותר מדי רציני, אז הם לא שיתפו גם את כל המערכת המדעית, הם אמרו רק למנהל מפעל.
יאה, אדון מנהל, עשיתי, רגע.
מתקשר ביום שישי בלילה, אני פה עם חברים. בבקשה, כן.
כן, טוב, אריש.
יניר, דובר.
עכשיו ניתק לי חוט המחשבה.
גם אני אחבר אותו חזר. אז צ'רנוביל, באמת, היה שם בעצם תהליך של שקרה כתוצאה מהניסוי שנכשל, או ניסוי שבא להגן על הכור, אבל הניסוי עצמו נחשב הוא בוזש גם לתקלה.
השילוב, הניסוי היה הטריגר ביחד עם המון תקלות שהיו שם. באופן כללי, כמו שאמרתי קודם, העניין של בטיחות לא היה מי יודע מה שם. היו שם המון בעיות. חלק מהדברים זה שבקורים הערבים הם בנויים ככה שברגע שמתחילים לבצר בועות קיטור, כי הוא מתחיל להתחמם יותר מדי, התגובה הגרעינית הולכת בקטנה והקור נחבא. בקור הסובייטי לא נתנו את זה בכלל לדעת, ומה שקרה זה שברגע שנצרו בועות קיטור, אז היה פחות מים שקרו, פחות מים שהספגו ניוטרונים, ואז התגובה דווקא הלכה והתגברה. כן, ברגע שהוא מתחמם. בדיוק, ברגע שהוא מתחמם, רק הלך והתחמם עוד יותר.
עכשיו, פוגשים. כן. מה שהיה שם זה הזיום הסביבתי, זה מה ש...
הזיום רדיו-אקטיבי שזלג לסביבה.
והספיקו לפנות אנשים
בזמנים? כן, היפנים יעילים בתורים.
כן, והבנתי שהיו כל מיני פועלים זקנים שהתנדבו להיכנס, אמרו, אנחנו באמת נכון. פקקת, אנחנו מדהים. כבר ניכנס.
זה מדהים.
כן, כן. אני רואה את זה קורה גם פה כל הזמן. הזקנה במסדרון, היא מתנדבת. היא אומרת, אני במלא הלכתי, אני אשכב במסדרון, תנו לצעירים את החדרים שלהם, אני במלא...
אם אפשר, או לאיזה רב בכיר, הוא ישכב בחדר, אני אהיה בחוץ במסדרון.
כן.
הוא יותר חשוב ממני. אז בעצם...
זה היה גם נקודה חשובה, שנייה, אז אני סוטה פה מדהים, אבל זה באמת נושא ממש מעניין, העניין של סרטן. כי אחד הטיעונים של כל מיני אנרגטים, האנרגטים זה אנשים שאוהבים להשתמש במינה אנרגיה בלי שהם יודעים מה זה, זה שבגלל שאנחנו מתרחקים מהטבע, יש שם הרבה יותר סרטן. אבל משהו כמו 70% מהאוכלוסייה יפתחו, סליחה, 40% מהאוכלוסייה, זה נתון שלפחות ב-2004, הנתון הזה, זה מה שלימדו אותי.
זה מה שקראת, עשית את המחקר שלך באינטרנט.
עשיתי קורס מקצועי, כן, זה כמעט. אותו דבר. כן. פחות מקצועי. בכל מקרה, 40% מהאוכלוסייה יפתחו סרטן ברמה כזאת או אחרת.
אבל זה פשוט בגלל הלונגביטי שלנו, נכון?
בדיוק. כי מה שקורה זה שככל שאתה מזדקן, מנגנוני תיקון. נמרות פחות יעילים, אבל הרוב המוחלט של האנשים פתחו את הסרטן אחרי גיל 70, כשזה כבר לא באמת מזיז, אתה כנראה תמות הרבה קודם. גם החילוף חומרים הולך מניעה הרבה יותר איטי ככל שאתה מתבגר, ואז הסרטן מתפשט הרבה יותר לאט, והסכנה בזה נהיית הרבה יותר.
כאילו נפלט החוצה בעצם.
כן. ילדים מרגישים לקרינה הרבה יותר ממפקודים, ככל שאתה מתבגר, אתה נהיה פחות ופחות רגיש לקרינה.
כן, זה גם בסוף. אני לפעמים עובד במקום שנקרא Fort Worth, ליד דאלאס, ויש שם רשת של... רשת של ברביקיו, שנקראת Hard 8. לזרוק 4-4 והטאגליין שלהם הוא שזה יוריד לך שנתיים מהחיים לאכול שם, אבל זה במילא השנתיים בסוף, זה לא כל כך...
זה אנקדוטה, יש כזה, בטח, אולי מכיר את זה, אנקדוטה, לא אנקדוטה, בדיחה של וודי אלן. שאתה מצחק כזה שהפסקתי לעשן, אז אני אחיה שבועיים יותר, אבל כמו שאני מכיר את עצמי, בשבועיים האלה יהיה גשם.
בוא נדבר רגע על... מדברים על הבר? שנייה.
כן, מדע על הבר.
מדע על הבר, מדע על הבר.
כן, בכללי אז אנחנו עושים את זה מדי פעם ב...
זה מדע גדול
בקטנה.
אבל זו יוזמה שלכם?
המדע על הבר זה לא... אנחנו לא המצאנו את זה. אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לא היחידים שעושים את זה.
יש לכם מכון ויצמן, יש לו טכניון, יש לך...
אני יודע שגרמנור עושה את זה גם.
כן, יש לכם אנשים שעושים את זה. לצערי יש גם הרבה אנשים שעושים את זה שלא מבינים בכלל במדע. שזה די מתסכל.
גם אותי זה מאוד מתסכל. כשאני מופיע, יש כל מיני שרלטנים, כן? כשאני מסביר על רפואה, אז יש כל מיני שרלטנים.
כשאני רוצה למצוא ניתוח לב פתוח, אגב, אני לא מבין למה החולה קופץ. אז לא הרדמתי אותו, מה העניין?
כן. אז בואו נחזור שנייה.
אז אנחנו עושים... אז עוד מעט, אנחנו עוד התחלנו לפרסם את זה, כי זה אמור לצאת בקרוב, אבל עוד מעט... אני הולך
לעשות את הצעות. זה מופיע פה בראש, כבר יש שלטים.
לא של שלנו.
לא שלכם.
לא, שלנו היה עכשיו, שלנו יהיה בקרוב של מדענים מדברים על פיזיקה של נורית מהצוות שלנו. נורית מהצוות שלנו היא עובדת היום במכון ויצמן, היא חוקרת, נפתחת מחקר שם, היא עושה ניסויים בפיזיקה של מצב מוצק, למרות השם המשעמם, זה פחות או יותר להבין איך טכנולוגיה עובדת, והדברים הכי הזויים בפיזיקה קורים במצב מוצק, כל הדברים המוזרים האלה שאפשר לעשות אחרת, כל מיני חלקיקים עם שברירי מטען, חלקיקים שנעים רק בכיוון אחד, מערכות שיכולות לנוע קדימה בזמן, אחורה בזמן, דברים באמת מוזרים ובאמת מגניבים קורים בעיקר במצב מוצק. אז נורית מהצוות שלנו תתחיל עוד מעט הרצאות, זה יהיה ביחד, אני לא זוכר מהשניים האחרים, אבל זה מדענים מדברים.
אני רוצה את הכיף שלי על הדברים שנעים קדימה ואחורה בזמן.
יאללה, בוא נדבר.
מה זאת אומרת, כאילו...
העניין הזה של קדימה בזמן, זה מה שקיים בעולם שלנו.
אתה במלא זז קדימה בזמן כל הזמן.
זה קלטתי, זה קלטתי. מה שאני מכיר אותך, אני זז קדימה בזמן.
כן. אבל... העניין הזה של לנוע קדימה בזמן, זה משהו שקורה בסקלות שלנו. בפיזיקה קוונטית אין משמעות לכיוון זמן ככה. קדימה אחורה זה אותו דבר.
הכימות זמן אני מבין, אבל באמת, אתה יכול היום להעביר חפצים בזמן? אתה אומר, כאילו, חפץ קשה בזמן?
תשמע, אתה כל הזמן מעביר דברים קדימה בזמן, כן.
מעצם להיותך.
אבל לא, אנחנו לא יודעים עדיין איך להעביר אחורה דברים בזמן, אנחנו לא בטוחים שאפשר. יש הרבה פיזיקאים מאוד רציניים שטוענים שאי אפשר מכל מיני סיבות. אני אולי, אתה יודע, נורא ציני בהשקפה שלי, אני חושב שבעיקר זה לא נראה לנו הגיוני שאפשר, ורוב הסיבות מגיעות מהפילוסופיה ולא מהפיזיקה. יש סיבות לחשוב שאין, אבל שאי אפשר. אבל יש מקרה, יש סיפור מפורסם של קורט גדל, אחד המתמטיקאים הכי גדולים בהיסטוריה, שהיה בשנות ה-70.
אני אוהב את הספר, לא, אני לא יודע מי הוא, אבל יש לי את הספר של אשר, גדל ובך. מכיר?
אני מכיר את הספר, לא
קראתי. אז אני מכיר את השם שלו משם, כי קניתי את הספר, אך טרם הספיקותי לקרוא אותו. קניתי אותו לפני 15 שנה, בגלל שיש לו ציורים מגניבים של אשר, וקראתי את הסיפור הראשון, שהוא הסיפור שם על אכילס והצב, או משהו כזה,
אכילס והשפה. הפרדוקס של זנו.
כן, ואז אמרתי, וואו, איזה ציורים יפים, והספר נשאר סגור ב-15 שנה האחרונות, אבל משם אני מכיר את השם.
יפה שאתה זוכר את השם, אגב.
כי אני זורק אותו בשיחות כדי להרשים את הנשים. אתה רואה כמה הלך לי טוב עם נשים. היי, את? שמעת על גדל אשר ובך?
אתה צריך גם את הרקע, תבוא לי אדם, יש לגרור את הכיסא עם הספר פתוח.
בדיוק,
תראי, תראי. זה הרשימו אותה.
לא, מה שאני כן אוהב, מישהו הסביר לי פעם, מתמטיקאי הסביר לי שמה שמיוחד באשר, שעושה ציורים של ריצוף מלא. שאתה לוקח איזו תמונה ומצליח לרצף איתה את כל השטח, אבל זה לא דברים סטנדרטיים. היום אתה יכול לעשות את זה בקלות עם מחשב, אבל לעשות את זה
ידני.
ידני זה היה מאוד...
עם פוליגונים, למשל, איך הדבר הראשון שניסו לעשות עם פוליגונים, ואו קלידס, אני תמיד מתבלבל. מתמטיקאי יווני הראה שיש רק איזה 5 או 6 אפשרויות לעשות את זה. אז זה היה כזה, במשך הרבה מאוד זמן ניסו להיאבק בזה בכל מיני דרכים, זה לא היה כל
כך. עד שהיא במסקנה שיש, יש, 5 או 6.
לא, זו הוכחה מתמטית. ניסו אבל לחשוב בצורות יותר מתוחכמות מאשר מצולים משוכללים.
כן.
אז זה ממש אומנות, כאילו זה לא משהו טריוויאלי.
אוקיי, אז אמרנו גדל, מה איתו?
אז גדל יראה שיש מסלולים גרביטציונים, גרביטציה זה בעצם עיוות של הזמן במרחב שלנו. בחור שחור, לא רק התנועה, הזמן מועט, עד כדי במרכז, בסינגולריות, הוא אמור להיות אפס. מה שגדל לראה זה שאפשר לייצר מסלולים של הרפניות מעגליות של אבק, עירה מתמטית, שלא רק שהתנועה שלהם תהיה מחזורית, גם הזמן בהם יהיה מחזורי. הכוונה שהם יצרו עיקום של הזמן מרחב, כך שגם הזמן יהיה...
מה זאת אומרת מחזורי? מה זאת אומרת זמן מחזורי?
תחזור אותו נקודה כל הזמן עוד
פעם. כן, שהמערכת מחזורית, כשהיא כל הזמן בדיוק, כשהיא תחזור לאותה נקודה בזמן,
אתה תחזור אותו נקודה שוב פעם עוד פעם.
ברגע שיש שם בן אדם, אבל אתה שובר את הסימטריה, אבל זה כבר לא יקרה.
כן.
זה כמו, אתה יודע, בנוקמים, אם אני אספר, זה לא יקרה.
כן.
זה ככה.
הבנתי.
איינשטיין אגב שנה את זה, הוא חשב שזה טריק מתמטי, אבל איינשטיין יש היסטוריה שלמה של
לסמור דברים. מה, המחזוריות?
כן, יש היסטוריה שלמה של לטעון שדברים הם סתם טריק מתמטי. איינשטיין גם שחורים שחורים למשל טען, שזה רק טריק מתמטי.
ברמה הפילוסופית, אם אתה מחזיר משהו אחורה ומשהו משתנה, אתה בעצם מאבד את הקיים הנוכחי.
נכון. בגלל זה יש עם זה המון בעיות פילוסופית. בגלל זה אנחנו כנראה חושבים שזה לא אפשרי. יש הרבה דרכים לעקוף את זה, אתה יודע, כמו שעשו בסרט הנוקמים, שאתה מייצר קו זמן חדש. יש המון בעיות עם זה.
או יקום מקביל, שאתה יכול לעבור ב...
נכון, נכון.
יקום מקבילים.
כן, העניין של יקום מקביל הגיע מאוד מקומות בפיזיקה. בשנות ה-50, למשל, אחד ה... יש פיזיקאים, כימאים, לא מפורסם, שנקרא ויגנר, זכה בפרס נובל, שהתיאוריה שלו הייתה שבמערכת גוונטית, יש מה שנקרא קריסה גוונטית, שהמערכת נמצאת בסכום של המון 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 מצבים בו זמנית, וברגע שאנחנו מודדים, היא קורסת לאחד מהם. אז כבר אז אמרו שהוא...
זה שרדינגר.
כן, זה יכול להיות חיומת.
נכון, בדיוק. אז מה שהוא אמר זה שזה קורס לכמה יקומים בו זמנית, ושיש לך מיליון יקומים שנוצרים...
מצויות שונות.
בדיוק, מצויות שונות, שכל אחת מהן נוצרת בנפרד, ו...
שזה קשור למדידה באחד היקומים, או שזה קשור...
שבכל אחד מהיקומים תקבל מדידה שונה. כל מדידה אפשרית מייצרת יקום משלה.
אבל עצם המדידה עצמה היא זאת שגורמת לקריסה.
נכון. בדיוק. אז אמרת שכשאנחנו מודדים נוצרים פתאום מיליון
אז מיקומים. אז מדידה באחד היקומים גורמת לקריסה, או שאתה אומר, לא, מדידה זמנית, בכל היקומים יש מדידות?
לא, 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 לא. אתה מודד ביקום אחד, ואז היקום הזה מתפצל להמון המון יקומים, שבכל אחד מהם נוצר את תוצאה אחרת של המדידה.
וואו, דורף.
כן. שוב, זה... אין לנו באמת סיבה לחשוב שזה קורה, ויש המון בעיות עם המודל. אגב, ויגנר, סתם סיפור אנקדוטה מעניינת, הוא ניסה להתקבל לטכניון, ולא הסכימו לקבל אותו, כי חשבו שהוא לא מספיק מעניין. אז הוא הלך למנותו לפרינסטון, וזכה בפרס נובל, ויצר את המצב
בצד. לא, לא קיבל פרס ישראל. כן, לא קיבל פרס ישראל. טעויות קורות.
תשמעו, טמבל, היה נשאר פה, היה מצטעים מירי רגב.
חבל. תגיד לי, מה הקשר של מדעת לחיסונים?
אנחנו לא קשורים למדעת.
לא מדעת, מדע בגדול בקטנה.
אנחנו, המטרה שלנו זה להעביר ידע במדע. אנחנו נסים לעשות, לקשר על הגאפ הזה בין האקדמיה ובין מה שקורה בחוץ. ורפואה זה חלק מעניין, יש אצלנו גם רופאים בעמותה. יש אצלנו שניים, עכשיו תצטרף עוד אחד. וחלק מעניין זה שאנחנו נסים להעביר לאנשים מידע על חיסונים שהוא מידע מדעי. עכשיו, העניין פה של מדעי זה לא מין כזה סיסמה, זה לא סתם. יש סיבה לזה שמדע הוא כמו שהוא. הסיבה שמדע הוא כמו שהוא, שכל אחד יכול לבוא ולהגיד איזה שטויות שהוא רוצה, ברוב מקרים זה כנראה לא נכון, אבל אנחנו לא רוצים סתם להתעסק ב... אנחנו רוצים לדעת מה נכון ומה עובד. אז יש כל מיני כללים שלפים אנחנו קובעים שמשהו מדעי ועובד. למשל, שזה חייב לעבוד בניסוי, שאפשר לשחזר את הניסוי, שאפשר להפריך את זה. אם אתה בא ואומר לי, קורה משהו בקצה השני ליקום, יש שם דרקון ורוד שרוכב על פיל סגול, זה אחלה, אבל אין שום דרך לבדוק את זה, זה חסר משמעות עבורי.
אבל ברמת החיסונים, אם נדבר על חיסונים, הרי יש את האלמנט של החיסון עצמו, ויש את הגוף שאליו זה נכנס, והגוף עצמו הוא שונה, ואת הגוף שלי ושל איתי, הוא לא מגיב אותו דבר.
נכון, בגלל זה. קודם כל, חשוב לי שיהיה פה דיסקלייר בעוד עמוק, אני לא רופא. מה שאני אומר זה בעיקר דברים שאני חוזר כמו
דוקטור. כן,
אבל אתה דוקטור.
אתה לא צריך, מספיק שאני נמצא פה כדי לתת את הגוד שפן כך
משמעית. אז קודם כל, כאילו, תשמע, אם מישהו באמת רוצה מאוד החיסונים, שייך לדבר עם רופאים, לא איתי. אני אומר את זה כי אני מתעניין בזה.
עשינו תוכנית עם...
עם גיל. גיל, אגב, כן, גיל במדע גדול בקטנה, אחד מהחבר שלנו.
כן, אני יודע.
אבל גם זה, כל רופא, יש לו את, אתה יודע, לא יגיד נטיית הלב שלו, אבל זה כאילו נטיית האמונה שלו.
זה נכון, אבל הוא לומד קצת, יש לו קצת ידע. יש דברים שכשיש לך ידע, ברגע שאומרים לך, אתה תישר מביא שזה שטויות.
עדיין אתה יושב מול רופאים, תישר עכשיו מול 10 רופאים, יהיה לך, אתה יודע, לא 10 דעות, אבל יהיה לך לפחות 3 דעות.
אבל הם כולם הסכימו על חיסונים.
לא כולם.
אלה שלא מסכימים. יש 10 רופאים בערך שלא מסכימים לחיסונים, כולם עושים כסף מאוד יפה לחיסונים. אני לא רוצה, אתה יודע, לקרוא לאף אחד
שמות
זה, אבל כולם מרוויחים מזה מאוד יפה.
מהתנגדות החיסונים.
כן, חלק מהם, כולם מתעסקים כל מיני נורופתיה והומאופתיה וכל מיני דברים כאלה. חלק מהם נקראו עכשיו לבירור.
וחלקם איבדו את הרישיון באופן זמני או באופן קבוע.
כן, אבל הם לא בגלל ההתנגדות. לא, בגלל הטרדות מיניות.
אה, באמת? לא.
ברגע שאתה לא מחוסן, אתה...
תשמע, אני לא רוצה להוציא את הדיבה של אדם. אני אספר לך את זה.
תחפש בגוגל. מי שמעוניין שיחפש בגוגל הטרדות מיניות
והתנגדות לחיסונים.
והתנגדות לחיסונים.
אני אספר לכם אם אתה רוצה אחר כך. לא הוציא דיבה של אדם כשלא יכול להתגונן. רק אם זה מאחורי הגב הוא לא יודע.
אבל לא מקשיבים לנו במילא. אוקיי, אז...
אז תראה, הרעיון זה שזה נכון, כל גוף מגיב אחרת. בגלל זה בודקים את זה על מאות אלפי אנשים.
ועדיין יש לך סטטיסטיקה. אתה אומר סטטיסטית, יש לזה 90% הצלחה.
90, לא 90, 99.99. נכון, לא כל חיסון. בדיוק, חיסון לא מגן כל אנשים. חיסון חצבת למשל מגן אחרי מנה שנייה 97% מהאנשים. זה אחת הסיבות שכולם חייבים להתחסן, כי לייצר חיסוניות עדר. ברגע שכולם מתחסנים, אז גם לא יהיה מי שיעביר את המחלה, וגם ה-3% האלה שלא מחוסנים, החיסון יגן עליהם.
כי הוא יגן מהסביבתי.
בדיוק, הגנה סביבתית וזה לא, וזה אנחנו מתחסנים רק בשבילנו, ילדים קטנים שלא יכולים להתחסן, חולי סרטן, מדוכאי חיסון. צריך לזכור שאנחנו לא לבד בעולם, אפשר להיות חרה, אבל אתה לא באמת רוצה לחיות ככה.
אני לא משוכנע, בואו נדבר על זה. רגע, רונן, בואו נדבר שנייה על אתכם, איך משיגים אתכם, מתי ההופעות שלכם וכו'.
תיאטרון בסלון קורה בכל הארץ. זאת אומרת, חלק מהשוב, מהחזון שלנו זה שאנחנו... לכל אדם, בכל מקום, יש זכות לקבל תרבות.
כן, אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לקבל מחיר מיוחד גבוה מהרגיל,
תגידו שאיתי שלח אתכם.
תגידו שאיתי שלח אתכם.
יש לכם הסמכות הרפואית שאני אדע על כך.
דוקטור.
דוקטור איתי. דוקטור איתי. אנחנו מגיעים לכל מקום בארץ, זאת אומרת, גם בחול, לא משנה, אנחנו מגיעים לכל מקום שמזמינים אותנו, כשבעצם חלק מהתפיסה שלנו זאת אומרת, אני לא חייב אולם תיאטרון כדי לייצר תיאטרון.
מה המקום הכי קטן שהופעתם, הקהל הכי קטן שהופעתם אולם?
תמיד שואלים אותי את זה.
גם מדהים. שני זוג המדהים. אחד באמת.
דווקא לא גם מדהים, אבל זוג. אשכרה זוג שחגגו 10 שנים.
באמת?
והמצב שם היה לו משהו, ואז...
זה קרינג' בטירוף, לא?
זה, תקשיב, היינו שם. זה, א', זה... יש בזה משהו מאוד מלחיץ, כי אתה אחד על אחד. אתה יודע, זה פתאום ממש זה. זה לא קורה.
זה אודישן.
זה סטייל, שאנחנו מגיעים שני שחקנים, והבאנו לו שם, בגלל ששמענו את הסיפור שם, שהזוגיות שם, אתה לא במצב טוב, והוא רצה 10 שנים, הוא רצה לחזק שם את זה, אז הביא מופע, ואז אמרנו לו, טוב, יש לנו, נחבר לך שף שמגיע הביתה, נחבר לך זוג נעשים שמגיעים הביתה, כאילו הוא עשה שם, הכל קרה בבית שלהם.
עשינו חילופי זוגות.
כולם, השף עם התרבד, ואתה ממש טענו כש...
תרפה, מצוין. הוא אחרי זה, הוא חזר אחרי זה.
אבל אנחנו מגיעים לחברות וארגונים, אנחנו עושים בשנה כל כך הרבה מופעים, שזה מפתיע, אתה חוזר לחברות עוד פעם ועוד פעם, ואחד הדברים הכיף נגיד בקומיקאז הקל וחומר, שאתה יכול לעשות את אותו מופע לחברה, פעמיים בשנה, הם יקבלו שני דברים שאנחנו נותנים, כאילו...
ראיתי סרטונים שהמעלים שלכם, כל מיני מעריצים מעלים שלכם, של אימפרוביזציה, שאתה ואיציק, משלימים משפטים אחד של השני.
עושים, כן, זה נקרא דורשי אצלנו.
כן.
וזה אומר שכל אחד אומר מילה בתורו.
כן.
ובעצם אנחנו מייצרים שיחה ביחד.
זה מזעזע. כי ניסיתי לעשות זה עם עצמי אפילו.
דורשי זה רשו שמתחבר לתחת.
בהצלחה כדאי.
זה רשו שמתחבר לתחת.
תרפה.
זה באמת מרשים. התקדמת הרבה מאז שלימדתי אותך כל מה שאתה יודע בתיכון.
גם בדור המאסטר. איתי היה המאסטר בהצגה.
היינו יחד בהצגת סיום.
סוף שנה. הייתי המאסטר, הייתי העוזר שלו. יש לנו נאמבר שהוא מגניב, שהוא הולך באלף בית.
כן.
וזה עניין של, נגיד לאמן.
עשה אלף בית בפיזיקה.
זה מה שאתה אגיד לך, שאני חפיך את המומחה של צ'רנוביל.
נו.
אבל אלף בית, נסביר לך מה קורה שם. כאילו, זה... באימפרו אתה מפתח לך שרירים במוח, חלקים במוח של הקשרים, שזה פשוט מדהים. אתה קולט את היכולת חשיבה מהירה, את החשיבה של מחוץ לקופסה, את היכולת שלך של חיבורים שהם לא טריוויאליים, ממקומות של, גם של לחץ של זמן, גם מיומנות שאתה עושה, זה מדהים. אז נגיד אחד הדברים שהם באלף בית, זה עכשיו שאני תכף אכנס לפה מומחה מצ'רנוביל הזה, הוא היחידי ששרד.
היית הרבה כחול, שרד לספר על זה.
והוא הגיע. וכל מה שתגיד, אחת נוטיות א' ב' תוך כדי הדברים שלי, המילה הבאה שלו תתחיל בעוד שאתה אמרת. אם התחלת באות, אמרת לי ב', אם אתה מתחיל לדבר באות ב', תוך כדי הדברים אתה נוטה להיות אחרת, ח' נון ו' כל מה שאתה רוצה, והמילה הבאה שלו מתחילה באות תוך כדי.
אוקיי.
תוך כדי ליצה. אז הוא הגיע מצ'רנוביל, רק שנייה אפשר אותו דלת.
סמך.
סליחה שאיחרתי, אבל פשוט היה פה פקק תנועה מטורף בתל אביב, לא יודע מה קורה עכשיו, על מנת שאני אגיע בזמן, הייתי חייב קודם כל להסתכל מה יש כאן מסביב, ובתוך תל אביב יש מלא מלא בלאגן. מה שאני חוויתי בחיים שלי זה בצ'רנוביל, אני ראיתי אור כחול, ואור הכחול קרה כתוצאה מניסוי שהיה בטעות, כמובן שלא כל אחד יכול לראות את הדבר הזה קורה, וברגע שאני לחצתי לכפתור של הקירור, הבנות שלי צריך לעשות את הלחיצה בצד השני, אבל הוא באותו רגע היה עשוי סופגניה לאכול, והוא רצה לעשות את הדבר הזה בעצמו, אמרתי לו, חכה שנייה, לפני שאתה בולע את הסופגניה, אני הייתי לחץ על הכפתור, ולכן כדי ללחוץ על הכפתור הוא לקח את מה שנקרא יותר וודקה. זה קצת גרם לי שיבוש נוסף, כי וודקה לא מקררת, היא מחממת, וזה יצר את החימום של הקור כנגד ההתקררות שלו. בפוקושימה קרה משהו אחר לחלוטין, זה היה ממש זיהום סביבתי, שקרה לנו לאסון קולוסלי סביבתי.
אוקיי, נכנעתי.
זהו.
כל הכבוד.
זה המוח.
זה היה מרשים.
אבל זה מגניב, כאילו מגניב...
לרגע רציתי להגיד צדיק סופית, אבל זה כזה דבר חרייני לעשות.
נכון.
נכון, כאילו...
אבל אנחנו יודעים להתמודד עם כל כך הרבה דברים, כי אנחנו עושים, עד לך, בסביבות 400 מופעים בשנה.
כן.
זה כאילו, זה מטורף. עכשיו, אתה הופך...
מופיעים כל יום?
זהו. דיברנו על זה קודם. 5 פעמים ביום זה השבוע עכשיו.
יש מקרים של 5 פעמים ביום, יש חיים שלא קורה, אבל הממוצע שלנו ב10 שנים האחרונות הוא סביב הדבר הזה. וזה... ואתה חווה קהלים שונים ש... אתה רואה את ההתפעמות שלהם.
תגיד לי, תיכוניסטים.
עובד מטורף.
באמת?
עובד מטורף. תקשיב,
לא, פלוצים כאלה שמפריעים לך בקצה ולא...
זה אחד הדברים הכיפים. כמה קורה, אתה מתחיל את המופע, אתה מתחיל את המופע, אז אתה רואה את האלה של האובר, מה שקרה, האובר חוכם, האלה שמתחכמים, אז
כאלה
זה, כן, כן. ופתאום, כאילו, אתה מתחיל את המופע, הנאמבר הזה שעשיתי לך עכשיו, זה הנאמבר הפותח שלנו. עכשיו, הם ככה. אחרי שלהם נופל, הם לא מבינים, כאילו, מאיפה זה בא. עכשיו, זה גם מצחיק אותם, וזה גם, אתה אומר, איך הם עושים את זה? ואחר כך יש לך את הנאמברים אחרים, שאנחנו מה, דברים שעושים עם הקהל, יש לנו נאמבר שאתה אומר לקהל להכין מילים, כל מיני מילים, אנחנו עוברים ביניהם, בתוך מערכון שלא קשור בכלל, אנחנו עכשיו במוסף, בסדר, ומבקשים מהחבר של הפיזיקה הגרעינית, וכשהם מילים שקשור, מונחים שקשורים לפיזיקה הגרעינית. וכל מה שאנחנו עוברים ביניהם, אני אומר, תקשיב, תכין עכשיו את המילה, אני אומר לך, האוטו שלך פה, הוא נמצא למעלה, על הליפט, והסתכלתי מלמטה, מה שיש לך שם זה
רגל פיל.
רגל פיל, האוטו לא יכול לנסוע, יש לו שלושה גלגלים ורגל פיל אחד, זה לא מתאים לנהוג בבית בנייה.
אז אתה לוקח את זה במקומות כאלה שזה תמיד מוצא מהקשרו, חיבורים מהירים, ועם בני נוער, יש לנו מקומות שאנחנו חוזרים לשם שנה אחר שנה, נגיד תיכונים, שהם עושים להיות בטיקים, לפני שהם יוצאים לשחרור בגרויות שלהם, הם עושים למופע. אנחנו מגיעים עם גרייניק, מופיעים עם דביר בנדיק, מגיעים כאילו עם חבר'ה, או לבד, רק אנחנו, הקיציק ואני בקומיקזה. וזה מעיף אותם. יש מקומות שלוקחים אותם לילדים כדי לקרום להם לתחושת מסוגלות, להבין שאתה יכול לעשות הכל. כאילו, אתה מבין שאתה, המוח שלך, מה זאת תחילת השיחה שלנו, המוח שלך יכול לייצר לך את כל מה שאתה רוצה, ואתה פשוט צריך לסמוך על עצמך. תחשוב על הדברים הראשונים שאתה עשית בחיים. כאילו, סנדיסק ואלה, בחרת האחרים.
בחרת האחרים.
בחרת האחרים שעשית.
טוב, אנחנו מדברים כבר, וואו, זה שעה מאז שאתה הגעת. כן, זה הזריז, אנחנו נגיד שלום. תודה רבה, רונן.
תודה רבה.
וגם, טוב, אני רגע על הדבר אחד רציתי להגיד. רציתי לספר לך.
רגע, רגע, אני שגם אני רוצה להגיד.
כן, תגיד.
לגבי מדע גדול הקטנה, שאנחנו עמותה, אנחנו חיים על תרומות והרצאות שלנו. אם מישהו רוצה לעזור לנו ושנוכל להמשיך להביא מדע מגניב, אז אנחנו אפשר לתרום באתר שלנו. חשוב להדגיש שאין מקבלי משכורות בעמותה. כאילו, אף אחד מאיתנו לא לוקח כסף, להפך כולנו רק שמים כסף כל הזמן.
שמים?
שמים קשים.
זה טוב, זה טוב.
אז זה טוב, אז יש כסף.
אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להגיד שגם אנחנו חיים על כסף.
אבל שמים קשים.
ואנחנו נשמח שתשימו כסף, אנחנו לוקחים את המשכורות שמתאים לנו, וחיים איזה יופי. אז תודה.
איפה תורמים?
באתר שלנו. באתר שלנו יש כפתור לתרומות.
אוקיי.
זהו,
תודה רבה.
ואפשר לתת אתכם להרצאות בבתי ספר ודברים שהם מנגישים.
האמת שבעיקרון אנחנו בעד. אני עשיתי פעם, לפני כמה שנים, הרצאות בהתנדבות בבתי ספר. זה הלך מאוד רע. הפסקתי את זה.
ומה קורה בין, נגיד, קהילה, הורים וילדים וכזה?
אנחנו בעד הכל. תשמע, המטרה שלנו זה להנגיש מדע לכולם. להפך, כמה שיותר, the more the better.
אוקיי. תודה רבה, יניב. תודה רבה, רונן. אנחנו נעלה את הפרק מיד.